103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו רון קופמן ואריה אלדד.
בוקר טוב רון.
בוקר טוב פרופסור.
שלום לך.
כמו על כולם.
מחכה, ממתין, מאושר, מודאג.
לא מאושר, בטח מודאג, גם כן כמו כולם. אתה יודע, זה לא עניין של אג'נדה פוליטית שלי בכלל אין, אבל לא משנה, אתה יודע, ההסכם הזה הוא לא בדיוק מה שפיללנו. מצד שני, אתה יודע, כל ההתנהלות החלה בהפקרות איומה שעלתה בחיי אדם, וממשיכה גם בהתנהלות אפילו בדקות אלה ממש.
כן, זה... אין לי לרגע תחושה שגורלנו נמסור בידי האנשים הכי טובים שיש לנו בארץ להציע בעניין הזה. יש מקום לשיפורים.
לא האנשים, בוא נאמר כך, מי כמוך יודע, אתה מבין, היית בכל המקומות, בין אם להיות גנרל, בין אם להיות בכנסת, שאלה לא האנשים הכי טובים שיש לנו. אבל אלה מה שיש לנו, אתה יודע.
יכול להיות שאנחנו גם קצת אשמים, כי אנחנו עושים להם את המוות, ואין מי יודע מה מוטיבציה לאנשים ללכת למערכות האלה.
תראה, אני זוכר דבר אחד, לא דבר אחד, אני זוכר, אני כבר לא זוכר מה אכלתי אתמול, אבל אני זוכר מה היה ב-67, כאשר מנחם בגין פשוט בא לממשלה, לא ביקש כלום, אמר, הולכים למלחמה, ובזה זה נגמר, אתה יודע, ולא כל מיני, אתה יודע, כמו שיש לנו היום, את כל ההופעות האלה, וההתנסחויות האלה, וכל הדברים, וכל הקרקס הזה, עם בן גביר, אתה יודע, שנע על, על הגבול הדק בין הגימיק לקוריוז.
תכף נדבר על בן גביר, אם הוא פוליטית, אולי בסוף, בפאנל שלנו, אם הוא צדק פוליטית או לא, אבל בגין עשה עוד משהו ב-67. הוא הלך לאיש שניסה להרוג אותו במלחמת העצמאות, ירה באלטלנה כשבגין היה עליה, והציע שהוא יחזור להיות ראש ממשלה, הציע שבן גוריון יחזור להיות ראש ממשלה, כי הוא הכיר בגדולתו, והיה מודאג לגבי האחרים, הוא לא צדק.
אתה יודע מה, אני מכיר כאלה יותר מבוגרים ממני, שפשוט מתגעגעים, שוב, ללא עניין של השקפה פוליטית, האיש ידע לקבל החלטות. כן, זה אי אפשר לקחת ממנו.
מי, בן גוריון או בגין?
בן גוריון וגם בגין. אנחנו זוכרים את ה-77, כן?
בן גוריון יותר. חשבתי אתמול על העניין הזה של עסקאות להחלפת חטופים ושבויים. הלו ביום שישראל שילמה יותר מאשר אחד תמורת אחד. פעם ראשונה שהייתה עסקה ב-1971, שמואל רוזנווסר, השומר ממטולה, נחטף על ידי הפתח, הפתח דרשו 100, קיבלו בסוף אחד, קיבלו את חיג'אזי. מהיום ששילמנו יותר, בעצם קבענו שיהיו עוד חטיפות, כי זה עסק משתלם. עכשיו, המשוחררים של שליט הם החוטפים של 7 באוקטובר. והמשוחררים הפעם יהיו החוטפים של האירוע הבא.
אנחנו בתוך, תשמע, זה מעגל.
יש דרך לשבור לדעתך את מעגל הקסמים הזה, לא, או שאנחנו נידונים לו?
אין שום דרך, אלא אם אתה מוותר על האנשים שלך, אין שום דרך.
אולי זה מוסרי לבוא ולהגיד נגמר? אין מסע ומתן עם טרור, כמו שנתניהו לימד אותנו במקום תחת השמש, אתה זוכר? לא מקיימים מסע ומתן עם טרור.
אבל הוא לא התכוון.
הוא לא התכוון. הוא רק התכוון שיאמינו לו.
הוא רק התכוון שיאמינו לו, זאת הבעיה שלו, שאף אחד לא מאמין לו. אבל, אתה יודע, בוא ניקח דברים יותר עדכניים, כמו מג'יבריל, צפונה, תמיד נשלם מחיר. ואתה יודע מה, הדבר העצוב יותר, תמיד יהיה כאן טרור. תמיד יהיה כאן טרור.
אולי כי אנחנו הופכים אותו לעסק משתלם.
אולי
אנחנו מתמרצים אותו במו ידינו.
מתמרצים אותו, מחזרים אחריו, שומעים כל מיני שטויות. אתה יודע, ראיתי את הנאום של, את הרעיון של ביידן לרשת אמריקאית, שהוא אמר לנתניהו שצריך לפתור את הקטע הפלסטיני. אני אומר לך שאם אתה עושה משאל עכשיו, גם בקרב ערביי ישראל, אתה לא משיג תמיכה אחרי ה-15 חודשים האלה בישיבה למסע ומתן עם פלסטינים. איך זה? אין. הם אנשים מבינים שזה אין כרגע, אין עם מי לדבר. אין.
אני מקבל סקרים סותרים לגמרי. אחד, ש97% מהפלסטינים ביהודה ושומרון הם אנטישמים. והשני, זה שהם עדיין מאמינים בפתרון שתי המדינות. ומול זה אני מקבל תשובה ש70% מהם עדיין חמאס. כלומר, אם הם מכירים בקטסטרופה, איך הם עדיין חמאס?
תשמע, כאשר הם צריכים לבחור בלרלרת וקשקשת, כל אחד גיבור, כאשר הם צריכים לבחור, גם אם אני מתייחס כרגע לערביי ישראל, ללכת לגור בפלסטין, איפה שהיא לא תהיה.
לא, הם יודעים שזה לא...
יפה, אבל...
ערביי ישראל יודעים, השאלה היא, ערביי עזה ויהודה ושומרון, מה הם רוצים? ערביי עזה ויהודה,
אין להם שום פתרון, אתה יודע, הדבר היחיד שמשותף לנו ולחמאס, זה שלא מתכונן, לא מתקוממים נגד ההנהגה, אתה יודע, שבאמת מתאמרת ומתעללת בהם, גם אצלם, שאצלם זה גם רצחני, וגם אצלנו. אתה יודע, פשוט לא להאמין, בסבב כזה בלתי נגמר, עוד פעם, מלחמה, מבצע, מבצע, מלחמה, מלחמה, מבצע, להכיל, כל השטויות האלה, וזה חיי אדם. אתה יודע, חיי אדם, אין...
אז אצלם התירוץ בדרך כלל הוא חמאס, הפחד. יש לו קלצ'ניקובים ולהם אין, אז הם לא מתקוממים כי ירגו אותם. אבל אצלנו אולי זה האידיאולוגיה, אולי זה מה שרוב הציבור שום, מאמין.
אני לא מאמין שיש אידיאולוגיה, אתה יודע, אני מוכן להתווכח עם כל אידיאולוגיה, גם אם היא פרו-פלסטינית או פרו-כהנה. אבל אין פה אידיאולוגיה, יש פה מאחרים. מאחרים
שמנצלים.
הציבור
מאמין יותר למאחרים אלה מאשר למאחרים ההפוכים.
תראה, אנחנו דיברנו פה במהלך השנה הזאת כמה פעמים עם אליהו ליבמן. עליו כן. אני מאמין שהוא אידיאולוג, אוקיי? אני מכיר אותו לא מהיום ולא מהרגע שאיבד את בנו. עליו אני מאמין שהוא אידיאולוג. אני מאמין במה שנקרא באמונה שלמה. אבל אני לא יכול לומר את זה, אני לא יכול לומר את זה על חברי הכנסת, אתה יודע, של הציונות הדתית ועוצמה יהודית והליכוד וכל הדברים. אני לא יכול, כי אני יודע שזה לא נכון. אני מכיר אידיאולוגים מהימין, אוקיי?
אני מכיר אני יכול... חלק מחברי הכנסת של עוצמה יהודית, ואצל חלקם זה אידיאולוגיה, באמת אידיאולוגיה.
בוא נאמר, אני... לא אצל ראש הרשימה. ראש הרשימה, אמרתי לך, זה עינה על הגבול הדק בין גימיק לקוריוז, מתנהג כמו ילד בלתי יפוי, לא אחראי, לא כלום. לדבר בלי אלטרנטיבה, זה קשקוש.
אבל זה לא מהלך פוליטי נכון להתפטר עכשיו ולא לחכות שהיועמ"ש תפטר אותו?
לא, אני חושב שהמהלך הטוב היה, אם הוא באמת היה לו את האומץ להתפטר בשל דעותיו, זה להתפטר זה... וללכת זה... גם מהכנסת.
לא, זה הוא עושה, הוא מתפטר בגלל דעותיו, לפחות הוא מצהיר ככה.
הוא מצהיר,
הוא אומר, אני לא יכול לשבת בממשלה שתהיה שותפה להסכם כזה.
תקשיב, אני לא, חושב, אני לא חושב, אריה, שיכול לבוא אדם, כל אדם, כל אדם בעת הזו, אני לא מדבר כבר לצאת נגד מטיבו, שזה נתניהו בקטע שחיבר בינו לבין סמוטריץ' ונתן להם את הכוח הפוליטי הזה, ולבוא ולומר ולהתגאות בזה שתדע, שיש פה תשחול ויש פה חטופים וזה, להגיד אני גאה בזה שבאמצעות כוחנו הפוליטי
לא, זה טיפשות
לא,
זה טיפשות
לא, אז אם אתה טיפש, אל תהיה שם, זה לא מקום מטיפשים יש שם הרבה טיפשים אגב, שמעתי גם שזה, שקראתי הבוקר בוויינט, שאם באמת הוא מיישם את ההתפטרות, מאי גולן היא אחת מהאופציות להיות שרה לבט"פ. תגיד, אתה שומע את זה? זה, זה.
מי? מי?
מאי גולן. שרה, לא, שרה לקידום מעמד האישה.
לא, 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 אז אני אצא לרחובות. אוקיי, בוא
נתחיל לצעוד. יכול להתחיל לצעוד.
שלום ובוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוא נתחיל ממשמעויות צבאיות של ההסכם שנחתם לפנות בוקר. מתי הצבא מתחיל לסגת מנצרים, פילדלפי? מה המשמעות של להישאר בפרימטר? אם הוא נשאר פיזית או רק שולט עליו באש? מתי העזתים חוזרים צפונה? מה המשמעויות הצבאיות?
אז בעצם מה שאנחנו מבינים זה שהעזתים חוזרים צפונה ביום ה-20 או ה-22 כמדומני לתחילת ההסכם.
לא, לא, אתה טועה, וזה מה שהטריף את דעתי אתמול. הם חוזרים ביום השביעי רגלית בציר החוף, ביום ה-22 ברכב דרך נצרים. אבל הם מתחילים לחזור במאות אלפיהם בציר החוף ביום השביעי, ככה כתוב בהסכם.
אוקיי, קלת אותי, אתה יודע, לא קרא לי את ההסכם עד הסוף, אני קראתי רק את הראשי...
לא, אני שומע עוד אנשים אומרים ככה, הם חוזרים ביום ה-22, ועוד שבוע הם נודדים צפון.
אבי, אל תתעצב, הרבה אנשים שמחליטים בעניין לא קראו את ההסכם, לא עד הסוף, גם לא תקציר.
קודם כל, אני לא מחליט, אבל אני... תראה, אני באמת... אבל תקשיבו שנייה, אני חייב להגיד משהו לגבי כל הסוגיה של ההסכם וההיבט הצבאי. ואני חושב שיש חשש לרבה מאוד מהאנשים זה שאנחנו שומעים מחיר כבד, והאם אנחנו במחיר הזה גם מפקירים את הביטחון שלנו של החיילים ובסוגיה, ואני אמרתי ואני אמרתי זה כל הזמן, הסוגיה של הביטחון בסופו של דבר קשורה בנו. ומה הכוונה? הרי בסופו של דבר הם יחזרו לצפון והם יחזרו לנסות ולהתעצם כארגון טרור. העניין הוא איך אנחנו כמדינה נפעל מול הסוגיה הזאת. האם אנחנו נעביר מזוודות של כסף, נעצור עיניים ונגיד הכל בסדר, אנחנו לא נעשה יותר מדי דברים, אנחנו רוצים לקנות את השקט, או שאחרי כל הפרה כזאת אנחנו נכנס בעוצמה רבה באותו מקום, ונדאג שהסוגיה תקטן או תיעלם את כך שניתן.
המציאות, אתה יודע מה יהיה, אנחנו נעביר כסף, אבל לא בטויוטה יאריס עם השליח, אלא ברכב אמריקאי, כי טראמפ יבקש.
רגע, שנייה, ומה שאנחנו רואים עכשיו, למשל, בגבול, במקום אחר, בגבול הצפון, שיש שם הסכם שגם הוא במשך כ-60 ימים מתקיים, ואנחנו כנראה אמורים בעוד מספר ימים שזה יעמוד היום ה-60 לסגת מהשטח שאנחנו בו נמצאים, אבל עד עכשיו אנחנו רואים את העוצמה שצהל מפעיל כל פעם שהוא מזהה הפרה של ההסכם, או שכל שינוי שלא מתאים לישראל מבחינה ביטחונית.
ואתה שומע מצהל שלא מתכוונים לסגת
עד שצבא
לבנון נפרד?
אין צבא לבנון, ארי, אין צבא לבנון. זה פלנגה.
תזמורת צבא לבנון, נפרסת בחילה. ואז צהל ייסוג, זה מה שאתה שומע מהצבא?
כן, מה שאני שומע מהצבא בימים האחרונים שצהל כנראה ייסוג ביום ה-60, ב-26 לחודש, בשעה 4 בבוקר הוא אמור לפנות את כוחותיו ממה שנשאר, מאיפה שנמצאים בדרום לבנון. אני רואה את המאמצים שצהל עושה כרגע שמגביר את הסריקות באותם מרחבים שהוא נמצא כדי לאתר עד כמה שניתן אמצעים של חיזבאללה, את השטיות של חיזבאללה, ולהשמיד אותם לפני הנסיגה. ובסופו של דבר גם שם אנחנו...
מי תופס את השטח, אבי?
מי שיתפוס את השטח זה צבא לבנון.
אבל אין צבא לבנון, אין דבר כזה.
תראה, מה זה אין דבר כזה?
בהסכם נכתב, כי יש שם כוח צבאי של לפחות 10,000 חיילים, אני לא אומר לוחמים.
הם פרסמו מודעה שהם מוכנים לגייס.
ואני לא, ואתה יודע, ואין, והלבנונים אומרים שאין להם. זה לא שאנחנו ממציאים, הלבנונים אומרים שאין להם.
אני יודע שהלבנונים אומרים, ואני רואה גם את העניין שאיפה שצהל היה, וצהל גם כבר התחיל לסגת בנקורה, בלחיאם, צהל קיפל את הכוחות והעביר את זה לצבא הלבנוני. אנחנו רואים מצד שני גם את נשיא לבנון, שנכנס לתפקידו שהיה רמטכ"ל לבנון, פועל כדי באמת לבנות את צבא לבנון עד כמה שניתן, ולא רק שלבנות את צבא לבנון.
אז אולי עד שיסיים את התהליך הבנייה, צהל יחליט להמתין לו?
רק עוד דבר, וכדי להוכיח את רמת הרצינות של הממשל החדש, הוא אפילו פתח בחקירה מחודשת, כולל התובע הקודם, של הפיצוץ בבירות, של נמל בירות שבו נהרגו מאות לבנונים, אתם זוכרים, לפני כ-5 שנים, ורואים שיש שם איזה סוג של שינוי בתוך לבנון. האם צבא לבנון יהיה כמו צהל? ממש לא, רחוק מזה יש מזרח כמערב, האם אין לו אינטרסים כמו צהל? גם לא. לכן יש גם את הפיקוח האמריקני בסוגיה הזאת, והפיקוח
האמריקני... מי מבטח אותו, את הנשיא הנבחר, שכמו קודמיו תכף יעלה בשרה השמיימה?
אני לא בטוח שהוא יעלה שרה לשמיים, הפעמים הקודמות הייתה סוריה, יד סורית שפעלה כדי לפגוע בו. הפעם הסורים כבר לא יכולים לפגוע יותר מדי, אלא את היכולות הם עסוקים בעצמם. יתרה מזאת, חיזבאללה עוד לא בשיא כוחו כמו שהיה בגבוהות הקודמות. אנחנו רואים גם מה שקורה עכשיו במהלכים הפוליטיים בתוך לבנון. צריך לשים לב לסוגיה הזאת, אי אפשר להקל ראש בעניין הזה. זה תהליך, תראו, בסוף ייצור של אזור, של מרחב כזה לוקח זמן.
אני חייב אבל לשאול אותך, אתה יודע, באמת, בכל הגבולות האלה, גם בהסדר החדש בגבול עזה וגם בצפון, צהל כבר התארגן לקטע להוראות פתיחה באש או כל זה, או שצריכים להרים טלפון לעורך דין, לשאול אותו אם מותר, כאשר כבר משחקים לנו עם הגדר?
קודם כל, עורך דין יש תמיד בכל...
אני יודע.
בכל חמל. אם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בכל חמל אוגדתי היום של צהל יש יועץ משפטי שנמצא בקו בכלול האש, והוא באמת מתעסק בסוגיות האלה, אז קודם כל יש עורך דין.
אפשר לקחת את אריה ל-24 שעות וזמין.
בתור עורך דין. תשמע, מדברים על פרימטר שיש את החריגה, אבל ברור שאם יהיה מצעד של...
אבל זה פרימטר של רואה יורה או מה?
לא, ברור שאם יהיה מצעד של נשים וילדים לתוך הפרימטר, לא יראו, וככה הם יתחילו לבדוק אותנו.
אז זו סוגיה שבאמת שאלה טובה, אבל יש גם מה שנקרא אמצעי יד הרג שאפשר להפעיל בפרימטר. אתה יודע שכשאני לפעמים נמצא בסיורים עם כוחות צהל בפעילות ביוש, אז היום יש כמעט אמצעים לפיזור הפגנות ואמצעים על הרג. כמעט בכל יחידה שפועלת באיוש, אני מניח שיש את זה גם, יהיה את זה גם בעוגדת עזה, ואפשר תמיד למצוא את הדרך שגם אם יש שם...
ראינו את האמצעים האלה לפני שנתיים.
נכון, ראינו את האמצעים האלה לפני שנתיים, אבל מצד שני, אתה צריך גם להפקיד לצד האמצעים האלה גם צלפים, ויש מדויקת שגם אפשר לפגוע ומי שהוא לא ילד תמים, ומי שלא אישה. היינו לפני שבוע, שבו מחבלים בג'נין, לוקחים ילד, שני ילדים, יחד עם מחבל בוגר, כדי להניח מטענים, וצהל הוריד את השלושה. עם כל הכאב והצער שבין ההרוגים זה ילד ב-8 וילד ב-10, ברגע שהם מופללים כמחבלים, הגיל פה הוא לא פקטור בעניין הזה, וברגע שהם מסתכלים את האחים שלהם,
זה באמת לא פשוט, החלטה לא פשוטה, אבל אתה רואה שהם מניחים מטען, אין לך הרבה ברירה.
אין לך ברירות בעניין הזה. אז גם פה...
אבי אשכנזי. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך, שבת שלום.
תודה לך, שבת שלום.
אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה. שלום לך.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב אריה, בוקר טוב רון.
בוקר טוב.
אם אני מזהה ממה שמשדרים בעיקר אצלנו, אני לא נכנס לרשתות אחרות, אתה בקי בזה בוודאי, בעולם הערבי בוודאי הסובב אותנו, יש תחושה שההסכם עם הסכם החטופים הוא ניצחון של החמאס. מה המשמעות של תחושת הניצחנו הזה לגבי תנופת טרור נגדנו בטווח הנראה לעין?
נכון, ברמת התודעה זה באמת יכול לתת עידוד למי שבסופו של דבר חשו שהתמונה משתנה, אבל בכל זאת לא הייתי אומר באופן גנרי העולם הערבי, משום שיש בעולם הערבי בסופו של דבר גם מדינות אחרות שמבינות מה היה כאן לפחות מבחינת מבחן הכוח, ועדיין יש כאן מדינות ערביות שמצטערות על זה, והן יחלו לרגע שבאמת חמאס יוצא מהתמונה. לכן יש ויש, כמובן שבעבור בני בליה על מצויים, שנכניס אותם בערבית תחת המושג מוקאומה, או התנגדות, כלומר איראן ושלוחיה, יש בזה כדי לומר שיש תמיד, נקרא לזה מפלט, גם כשאתה בעצם מוקה צבאית, אם יש לך חטופים ביד, כמובן, אתה בסוף תנצח, או ישראל לא תוכל להכריע אותך.
עוזי, זה לא שהשתנתה מגמה בקרב הצעירים בעזה, והם חולמים להיות, אתה יודע, חוקרים בגיאוגרפיה, עובדים סוציאליים. הם ימשיכו ללכת לטרור, כי זה מה שממן אותם. אין להם אופציה אחרת.
הופמן, המדינה פה לא... הציבור בעזה לא ישתנה, אין שום סיבה שהוא...
אז יפה, אז אנחנו נמשיך לחיות במציאות.
אבל רק רגע, שינוי זה עניין של חינוך, מה אתה חושב?
נכון.
זה עניין של איזשהו משהו שאתה עושה, זבנג וגמרנו?
אבל כל הקטע... זה לא עומד ככה. אבל כל הקטע, אתה יודע, שאומרים, לא, אין להם חימושים, איראן לא שולחת, אז הם ייצרו חימושים אפילו פרימיטיביים.
זה רק עניין של זמן.
נכון.
אתה מבין את זה, תראה, אנחנו מבינים את זה דן דיל, יש פה עסקה, עכשיו לשבת ולחשוב למה חתמו, כמה חתמו וחחלה, ברור לך.
לא, אני לא מדבר על ההסכם, ההסכם היה צריך להדיד תחת האנשים הביתה.
בוא נראה מפה בסופו של דבר מה קורה. קודם כל, אני חושב שיהיו כאן הרבה עליות ומורדות, זה עוד לא דבר שאנחנו יכולים לדעת איך הוא יתפתח עוד 42 יום, עוד 50 יום, עוד 60 יום. יש שם הרבה מאוד דברים שלכאורה על גב ההסכם הם ברורים כמו שאנחנו יודעים, אבל המציאות במזרח התיכון תשבש אותם. השאלה אם יש פה תרופות למצב כזה, כלומר, אם בתוך ההסכם הזה, שאני לא מכיר את פרטיו עד דק, אבל האם יש מנגנונים של חזרה למלחמה במקרה של הפרה, מה זו בכלל הפרה? איך מגדירים את הדברים האלה? זו שאלה מסוג אחד, היא ברמה המיקרו-טקטית. שאלה אחרת שהיא לא פחות חשובה, בכל זאת יש כאן מזרח תיכון רחב, שבו אני מתעקש לומר שיש לישראל הישגים מאוד מאוד גדולים, והיא בעצם, בעקיפין, יצרה כאן מזרח תיכון שהוא יותר נוח לה ברמה הכללית, או פחות מסוכן, בוא נאמר כך. השאלה היא, האם ההסכם הזה הוא חלק מאיזושהי ראייה רחבה של ממשל טראמפ שאומר, פה תוותרו, אנחנו הולכים על הדבר הגדול. אני מרמז לאיראן, אבל לא בטוח בכלל. השאלה היא, עד כמה הדברים האלה בעצם סוללים את הדרך
אנחנו... ל... הלוואי שהיינו יודעים, כי זה יכול היה, אולי אפילו להניח את דעתי, ואין לי הרבה דעה להניח. אבל אני רוצה לחזור ברשותך לעזה שנייה. אם נניח יכלו להעביר סקר היום באוכלוסיית עזה, והשאלה הייתה, יחיא סינואר, הגיבור הלאומי שלנו, או האיש שהמית עלינו אסון, אתה יכול לנחש מה הייתה התוצאה?
תראה, באחוזים מאוד גבוהים הגיבור הלאומי שלנו, אבל ברור שחלק מהם יאמרו את זה מפחד, חלק מהם יאמרו את זה מתוך שכנוע עצמי.
מפחד ממי? כלומר, הם עדיין מפחדים מחמאס?
מאח שלו.
בוודאי, בוודאי. תראה, כל עוד החמאס מחזיק בסיוע הומניטרי בהיקפים באמת באמת דרמטיים, וכמו בן בליעל מצוי, לא רק שמקבל את זה בחינם, הוא מוכר את זה לעזתים נתקעים וחלקאים, ובסופו של דבר מפעיל עליהם את כל המנגנונים המפיוזיים, כמו שהוא יודע לעשות, ומכונן ממשל אזרחי, הוא בעצם השליט, הם לא רואים מישהו אחר. ברור לך שברגע שחמאס לא יהיה, אם זה יקרה, ואז תעשה את הסקר הזה, ואנשים יהיו משוכנעים שהוא לא חוזר, אתה תשמע בעצם דברי ביקורת צצים וכך הלאה. אבל אני רוצה להסביר דבר אחד. אני מכיר מדינות שבהן הראש הוא אחר לגמרי. קוראים להם אמירויות. אני חושב שגם בסעודיה חל שינוי מאוד מעניין. יש מדינות שבהן מערכות החינוך בשנים האחרונות לא הפכו להיות חובבות ציון. אבל בסופו של דבר החלו לפתח רעיון של חייב ותן לחיות. אם זה יקרה אי פעם במקומות הבעייתיים במזרח התיכון שצמודים לגבולות של ישראל, דיינו, אבל אנחנו מאוד רחוקים משם. כרגע מגיע ממשל שיש לו בסופו של דבר פרטנציות מאוד גדולות. טראמפ רוצה פה בעצם להפוך את כל האזור הזה לאזור שקט שיש פה נורמליזציה. בוא נראה איך הוא עושה את זה.
איזה נורמליזציה תהיה לו למשל דרך מעבר רפיח? מה הוא חושב שיהיה?
לא, אז פה אני בדיוק, זה בדיוק הבעיה. טראמפ מסתכל על הדברים עם עוף הציפור. אני לא בטוח עד כמה הוא מכיר את הניטי גריטי דיטלס, כמו שאתה עכשיו הזכרת, קופמן.
אבל יש לו אנשים, אתה יודע, בדרגים נחותים יותר, שכן מבינים, וכן דוברים את השפה, וכן יודעים מה קורה שם.
שכן מבינים, וגם מדברים כמו ששום ממשל לא דיבר בטון פרו-ישראלי, והנה איפה שישראל לדעתי צריכה להיות. היא צריכה להיות כל כך יצירתית וחכמה בשיח שלה עם ממשל טראמפ, כדי להסביר את כל הדברים שעכשיו אנחנו מראים. את הסיפור של רפיח, את הסיפור של פילדלפי, מה עושה פה מצרים ואיך הסיפור עם ירדן, להראות את כל הקונסטלציה ולקוות, רון, ואני לא יודע אם אתה מסכים עם זה גם אריה, יש בממשל הזה אנשים שייתו חסד לישראל ויותר מכך, אם הם השתכנעו שבעצם ההסכם הזה מגלה טפח ומכסה טפחיים. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו צריכים את החטופים, על זה אין ויכוח. אבל מצד שני, בוא תגיע בעצם מציאות שאפשר יהיה בעצם לתפוס את החמאס בכלכלתו, ואז נראה בעצם כיצד דברים יהיו. אני, תראו, אני מסכים שזה הסכם באמת באמת קשה. על זה אין ויכוח. ואני אגב לא מאמין שהחמאס יחזיר את כל החטופים. עד עכשיו אני לא חושב שחמאס יישאר בלי חטופים לגמרי. אני לא רואה סיטואציה כזו.
איפה, אבל איפה, על מה חשבו, עזוב אותנו שאנחנו באמת חיים את המציאות הזו, אבל על מה חשבו גם בממשל היוצא וגם בממשל החדש, אתה יודע, כאשר באמת פיזרו את העסקה לאורך זמן ארוך, על כל החששות שבאיזשהו שלב, אתה יודע, יגידו אין, אין לנו סחורה, אין.
לא יגידו את זה, יגידו שהם מחפשים אותה.
אבל יש מועד לגמר החיפושים, זה לא נפט.
את הממשל היוצא אני לא מכניס פה, משום שהוא חלק מהבעיה. עוד פעם, כוונות טובות, אני לא אומר שמישהו פעל פה בזדון, לא בלינקן ולא ביידן, אבל בסופו של דבר חוסר הבנה של המטריה, אין לי מילה אחרת להגיד, הובילה אותם ללחוץ על הצד הלא נכון, וראינו בדיוק מה קרה. את ביידן אני מכניס פה בעצם לאיזושהי מכונת אינטרסים, של אדם שהוא מאוד מאוד יצרי, מאוד אגרסיבי.
טראמפ אתה מתכוון,
את טראמפ.
את טראמפ, סליחה, את טראמפ. שיש לו מנוי וגמור איתו להגיע לאיזושהי מטרה, והוא קודם כל רוצה לעשות כניסה. מה זה לעשות כניסה? זה בסופו של דבר לדעתי הולך בעצם בוא נגיד, יש בהיסטוריה האמריקאית את הסנריו של קרטר רייגן בנושא של החטופים באיראן. קרטר במשך 400 ומשהו ימים, 440 נדמה לי, לא הצליח בעצם להזיז כאן כלום, ואיך שרייגן נכנס פנימה, רפובליקני, החטופים הוחזרו. זה דבר שבעצם אומר, תן לי כאן את הטרומבון, אני נכנס לאולם, כולם ידעו שנכנסתי, והוא כמובן בעצם ישייך את זה לעצמו. אני רק אומר שזו התחלה, ואני מסכים עם השאלה, שלא בהכרח מידע על ההמשך. האם אני, ולכן אני אומר, האם יש כאן בעצם דברים אחרים? בטוח שיש. מה אנחנו לא יודעים, מה אנחנו לא רואים? נצטרך לחכות ולראות אם יש כאן חשיבה שהיא יותר, הייתי קורא לזה יותר מתוכננת, יותר מאורגנת, שמשיקה גם לחלקים אחרים של המזרח התיכון. בואו, אנחנו נצטרך לחכות ולראות כיצד דברים נעשו.
נכון, אני צריך לדעת אם
ישראל אחרת אחרי 7 באוקטובר. האם ישראל תנצל כל רגע של היעדר מלחמה כדי לבנות ולהתכונן למלחמה הבאה כמו שצריך? אני לא בטוח, אנחנו כבר מכירים, יודע צדיק נפש בהמתו, ואנחנו פה נחכה ונראה כיצד דברים יתפתחו.
נכון, אין לי ספק שלטראמפ יש טרומבון, וייקח לנו זמן לדעת אם הוא ינגן לנו התקווה או בלעדי בלעדי. פרופסור עוזי רבי, תודה רבה לך.
תודה חבר'ה, שבת.
שבת שלום. הנה חזרנו, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לאלוף משנה אורן זיני, לשעבר מחט מנשה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אם באמת תהיה הפסקת אש שתתחיל ביום ראשון, אולי אפשר לעצור לרגע ולעשות סיכום ביניים עד כאן. האם האסטרטגיה והטקטיקה שהפעיל צהל, לפחות בחודשים האחרונים, הייתה נכונה כעיקרון, או הייתה אילוץ כי לא היה לנו מספיק כוח, כי היינו צריכים להילחם גם בלבנון? איך אתה רואה את שיטת הפשיטות הזאת שהפעלנו?
אז אתה בעצם רוצה את תוצאות התחקיר לפני ביצוע התחקיר.
לא, לא תחקיר, הערכת
את הדעה שלך.
תחקיר זה, נכנסנו מפה, נכנסנו משם. היינו יכולים להיכנס יותר טוב אם היינו באים מהרחוב ההוא. אבל בראיית על, האם נכון היה להיכנס ונסות לכבוש ולהחזיק את כל השטח כל הזמן? או ששיטת הפשיטות היא טובה מלכתחילה כדי לא להיות ברווזים במטווח.
אני באופן כללי בראיית על חושב שיש לנו לא מעט מה ללמוד במערכה הזאת. נעשו דברים מדהימים, בטח בכל הנושא של לוחמת החטיבות בתוך מרחב בנוי, צפוף, מרובה בתת קרקע. יחד עם זאת בראיית על ברמה המערכתית, אני חושב שיש לי הרבה מה להציע ומה ללמוד, אבל זה בטח לא יהיה נכון לדבר על זה ברדיו שגם האויב שומע.
נכון, אבל ברמת אסטרטגיה, אנחנו יודעים שאם היינו מכניסים שש אוגדות, כובשים ומחזיקים כל מטר מרובע ברצועת עזה, ושמים שם חיילים וטנקים, זה שיטה א', שיטה ב' אומרת אין לנו מספיק כוח, או אנחנו לא רוצים להיות סטטיים כדי לא לחטוף כל הזמן, לכן אנחנו ניכנס ונצא. מה משתי הגישות האלה נראית לך נכונה?
אז זה לא מדויק שיש פה שחור ולבן, וזה בחירה או בזה או בזה. יש לנו מגוון יכולות רב, גם ברמה המודיעינית וגם ברמה הביצועית, לעשות שילוב בין השניים. ולא חייב להיות או הישארות ממושכת ולתת מטרות איכות לצד השני, וגם לא בצורה של פשיטות. אני אומר לכם, יש לי בראש לא מעט פתרונות יצירתיים. את חלקם אמרתי כשהייתי שם, ואת חלקם אני אגיד בשלב התחקירים למי שצריך. אני חושב שיש לנו לא מעט מה ללמוד מהמערכה האחרונה. הדבר הכי בסיסי, זה שאנחנו דיברנו אחרי המערכות האחרונות, בטח אחרי צוק איתן, דיברנו על קיצור משך המערכה. זה מושג שהוטבע היטב בקרב המפקדים, ואני חושב שבתחום הזה נכשלנו.
ושילמנו מחירים עצומים.
כן, וזה נכשלנו.
המחירים עצומים.
גם משך מערכה בלתי סביר.
המחירים אצלנו.
בלתי סביר. גם התוצאות, עוד פעם, האויב חטף, תראו, זה לא משנה כמה נראה היום בתקשורת, איזה כמה פעילים שחוגגים ניצחון, אני מקווה שאף אחד לא מתרשם ולא מתרגש מזה. צריך להרים תמונת רחפן מעל העיר עזה, ולראות שהעיר חרבה, כמות בלתי רגילה של פעילים ובחירים חוסלו, וגם תשתיות, ואי אפשר לבטל את העניין הזה. אני אומר לנו, מאחר ואנחנו מבינים, כל בר דעת מבין, שכנראה זו לא המערכה האחרונה, למרות שהבטיחו לנו את זה מ-73, אנחנו כבר רבועי ניסיון, שכנראה שגם זו לא המערכה האחרונה, ואנחנו נצטרך לגבש מגוון שיטות חדש, חדשני, יצירתי, שלא ימשוך אותנו למערכות שהן שנה פלוס. ולא סביר...
אורן, השאלה, אני מבין היטב את מה שאתה אומר, אני גם מסכים, אבל השאלה היא היישום. אם אנחנו נראה באמת עכשיו הערכות, באמצעים מודיעיניים, בכל האמצעים, נראה הערכות של חמאס שוב, בהשגת נשק, האם נוכל באמת להיכנס, או שאז מתחיל הסיפור המדיני והאישורים וקבלת... הרי כל הדברים האלה, לצהל יש את היכולת לתמרן תוך שעה פנימה, אבל הסיפור לוקח חודשיים עד שבאמת נכנסים, אני אומר את זה.
אז אני אגיד לך דברים מאוד מובהקים, שבדרך כלל אנחנו נוטים טיפה לייצר איזושהי ערפל בדברים. אני אומר דברים מאוד מאוד מובהקים. בוא נעשה הפרדה רגע בין ההסכם שנחתם עכשיו, שכל התכלית שלו זה החזרת הבנים והבנות הביתה. זה דבר ערכי, מוסרי, מחויב המציאות. הגיע השלב לעשות את זה. והיבט אחד, ברגע שסיימנו את העניין הזה, אם אנחנו נחזור למציאות שהיינו קודם, אנחנו נחטוף אירוע הרבה יותר גדול. ולכן האמירה שלי היא שאנחנו צריכים לבצע ברצועת עזה את מה שעשינו ומה שאנחנו עושים היום באיוש. חטיבה מרחבית או אוגדה צריכה לדעת בשעה שעתיים להיכנס למבצע בלי כלום, בלי סיפורים, בלי מובילים, ולהיכנס פנימה לאור כל מידע מודיעיני, ולשלול את האפשרות, מה שנקרא מדיניות כיסוח הדשא. אני זכיתי להיות בצבא מח"ט ג'נין, זה מה שאנחנו עושים שם שנים. כיסוח הדשא.
אנחנו מבינים שהמטרה המיידית שלנו היא החזרת חטופים והחללים.
נכון.
השאלה אם נניח שהצלחנו להחזיר גם את האחרון שבהם,
אוקיי.
המצב האופטימלי מבחינתך הוא שצהל חוזר לשלוט בציר נצרים וציר פילדלפי, או שאנחנו אין, יכולים...
אין שאלה מבחינתי, היא לא קיימת בראש, אפילו לא עוברת באיזה הרהור. אני אומר שוב, עושה הפרדה מוחלטת בין האירוע הזה שבו, כן, יש לנו פה מחירים מאוד כבדים שצריך לשלם. ראינו שבשנה וכמה חודשים של לחימה אנחנו לא מצליחים להחזיר אותם, אנחנו צריכים להרכין ראש ולממש את מה שביקשו, אבל אין קשר בין זה לבין היום של אחרי. היום של אחרי מחייב אותנו ביצירת רצועת הבטחה, לא פרימטר מזורגג של 300 מטרים, פרימטר של בין קילומטר וחצי לשניים, שאין בא ואין הולך, לא חתול, חתול לא יכול להסתובב שם, והחטיבות המרחביות ואוגדות התקפיות יודעות בשעתיים להיכנס פנימה. כל דבר אחר ממה שאני אמרתי, וזה לא משנה מי יגיד
אורן,
אותו.
אבל, אורן, אבל שוב, מה שאתה אומר, אתה מדבר מבחינת טקטית. עדיין, מי שקובע...
זה ממש לא טקטי, זה אפילו המערכתי אסטרטגי.
אוקיי, אבל בשביל הדברים האלה צריך גם את הדרג המדיני, הוא זה שמורה. אתה יודע, צהל לא נע באופן עצמאי בקטע הזה. ובאמת אם יתנו לך, אם יש לך, לא שנייה, אם באמת עכשיו מציבים שתי אוגדות שם, אוגדות סדירות, אז זה נראה מאיים. השאלה אם נוכל להפעיל את האיום הזה, זו השאלה.
אם מישהו ספק, האם יש אדם אחד במדינת ישראל שיש לו ספק, שלאחר שחרור של 1,000 ומחבלים בכירים, שחלקם דם כבד מאוד על הידיים, שהם יחזרו עכשיו לעזה ויתחילו לחלק סוכריות, הרי ברור לנו לחלוטין שדקה, לא, אפילו לא שעה, דקה אחרי שהם חוזרים, הם מקבלים סכומי עתק, שוב, מאיראן, מאירופה ומעוד כל מיני גורמים טובים, ומתחילים לשקם את היכולות שלהם. ולכן...
מה שמדאיג אותי זה שחלק, לפחות מחצית מאלה חוזרים לג'נין, ג'נין שאתה מכיר היטב.
נכון, יחזרו לג'נין, יחזרו לעזה, ואנחנו, הם לא יניחו את נשקם ולא יהיו רגועים.
אנחנו עוד נשמע מהם. אלוף משנה במילואים אורן זיני, תודה רבה. תודה רבה.
נותן לי אותי את המשפט הזה,
כן.
כי כל הזמן ההפרדה הבלתי סבירה בין, אני לא מדבר עכשיו לא על דרג צבאי ולא על דרג מדיני. כל אדם בר דעת מבין שלחזור לקווי ההגנה, אם אני מדמד זה למגרש כדורגל, המחשבה שאפשר לעמוד כולנו בקו השער ולא לחטוף גול, ייפסה מהעולם. ולכן אין לנו ברירה, אלא לחזור לעקרונות הבסיסיים של הגנה, וכדי לספק הגנה, אנחנו נהיה חייבים מרחב הבטחה, ונהיה חייבים לעשות ולהקות במשימות התקפיות, כל הזמן לאור מידע מודיעיני. לא נעשה את זה, שלא נתבזה, שאנחנו נחטוף אירועים הרבה יותר קשים משכבים.
אלוף משנה במילואים אורן זיני, אתה החזרת אותנו לחודש הראשון בפום. תודה רבה.
כל טוב.
השכלות יסוד. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום לך.
בוקר טוב.
טראמפ הפתח, ואנחנו שומעים על זה שהוא בוודאי תומך כרגע בהסכם, יהיה גיהנום אם לא תגיעו להסכם, כחלק מתמונה גדולה, מתוכנית גדולה. מה התוכנית הגדולה של טראמפ?
זאת השאלה אם יש לו בכלל תוכנית גדולה, כי אחד הדברים הכי ברורים לגביו זה שהוא לא צפוי, אומרים את זה כל הזמן, וגם בתקופת כהונתו הראשונה לא היו לו תמונות גדולות. בכל אופן יש כל מיני, אפשר להניח, אינטרסים שהוא חשף אותם בתקופת מערכת הבחירות שלו וגם בזמן האחרון. והשאלות שעולות הן קודם כל באמת עסקת החטופים, הפסקת אש, הפסקת הלחימה לגמרי, אחר כך היום שאחרי בעזה, הנורמליזציה עם סעודיה, ומה עושים עם איראן כדי לעצור את הפצצה הגרעינית שלה. כל הנושאים האלה, כל אחד כבד, אבל כל אחד קשור האחד בשני.
ואם עכשיו, הנורמליזציה עם סעודיה כרוכה במדינה פלסטינית, אז הוא לא נגד.
הוא יהיה בעד, גם בתוך התוכנית המפורסמת שלו, אתה זוכר? עסקת המאה.
כן.
יש שם 70% מדינה פלסטיני. אז לא, מה שחשוב לו לעשות תיקונים, תיקון אחד פנימי הוא עשה, נבחר פעם שנייה לנשיא ארצות הברית, לכהונה שנייה, רק נשיא אחד בהיסטוריה של ארצות הברית עשה את זה, וזה היה מזמן מזמן. הדבר השני, רוצה תיקון בינלאומי, הוא רוצה פרס נובל לשלום, הוא אמר רק לפני כמה ימים, עם השם שלי היה אובמה, הייתי מקבל מזמן פרס נובל לשלום, הוא חושב שהפרס הזה הגיע לו עבור הסכמי אברהם, עכשיו הוא רוצה להרחיב אותם ולהכניס את סעודיה בפנים, ואם הדרישה תהיה המדינה הפלסטינית, הוא ילך עם זה.
מתי הוא מתכוון להציע לנו להיות המדינה 52, אחרי שהוא הציע לקנדה 51, כי לפי ההתנהלות
שלו... אנחנו אחרי גרינלנד.
אנחנו אחרי גרינלנד? כן. לא, גרינלנד זה לא, הוא לוקח, זה לא... הוא לא מציע.
אין מקום לכוכבים בדגל האמריקאי.
כן, יקטינו. אבל אתה יודע, באמת, כל ההתנהלות והשאיפות והחזון עם סעודיה, הכל טוב ויפה, הכלכלי. אבל איך הוא יכול לכפות עלינו מדינה פלסטינית כאן, כאשר, אתה יודע, הזיכרונות הטריים, זה לא מדברים פה עכשיו על 1909.
תראה, הרושם שלי זה שלא מדובר על הקמת מדינה פלסטינית מחר. על כל אחד שיש לו שתי עיניים בראש, מבין...
אבל גם בתוך ארבע שנים זה קצר.
לא, אני מדבר על ארבע שנים. גם סעודיה לא מתנה הקמת מדינה פלסטינית עצמאית. כרגע, הם מדברים על אופק מדיני, וזה משהו אחר לגמרי. הם רוצים איזושהי הצרה, אפילו שתהיה עמומה, אפילו שתהיה עמומה, על כך שמתי
שהוא... אז שיקחו את הסכם בר אילן, מה הם רוצים מאיתנו? למה צריך לדבר על זה עכשיו?
אלא שנתניהו כבר התרחק מבר אילן ומתכחש לו. אז זה, אבל אני, תראה, אני חושב שזאת תהיה בעיה. אם הדברים יתפתחו כפי שטראמפ רוצה, ואנשים שלו רוצים, אז הם יעמידו את נתניהו בפני אתגר לא פשוט. תצהיר את ההצהרה הזאת שהסעודים רוצים, זה מה שיגידו לו.
נראה לך שטראמפ יהיה האיש אם שוב יתלקח, שוב תתלקח רצועת עזה, וזה סביר, לפחות כמו אפשרות השנייה, הוא יתיר לנו להטיל מצור?
כן, אני חושב שכאן אפשר יהיה פחות או יותר לצפות את מה שהוא יעשה. כשהוא מקודם, בימים האחרונים, אמר שאם לא יהיה הסכם, לא ישוחררו חטופים ולא תהיה הפסקת אש, אז ייפתחו שערי הגיהנום במזרח התיכון. שאלו אותו, אז הוא אמר כמו טראמפ, חכו ותראו, מתוך הנחה שהוא לא יצטרך להגיע לזה. אבל אם הפרשנות שלי היא שבמקרה כזה, מה שהוא יעשה שזה יהפוך מביידן, דבר ראשון, הוא לא יספור מסעיות סיוע הומניטרי, וזה אחד הנשקים הכי חזקים שיש לישראל ויש לארצות הברית.
אתה רואה באמת את העולם נותן לו להסיק את הסיוע
הומניטרי? תשמע, העולם לא מעניין את טראמפ, הוא מעצב את העולם.
לא, העולם לא מעניין אותו, אבל הוא עדיין צריך להידבר איתו על דברים כאלה ואחרים.
אז תשמע, אני גם חושב שפה פספסנו, ביידן פספס עוד, היה, תראה, מקודם שמעתי את עוזי רבי מדבר על ההופעה, רק ההופעה של רייגן ב-1981, שהוא נכנס לבית הלבן, גרמה לזה שהיתום...
בני ערובה בשגרירות האמריקאית.
נכון, זה לא רק ההופעה שלו. לפני שרייגן אמר ככה, ביום שאני נשיא, אם הם לא משחררים את כל הדיפלומטים האמריקאים, תוך 24 שעות מפציץ את איראן. וזה לא רק זה ההופעה שלו, אלא הוא אמר את זה. אני יכול לראות מצב שבו טראמפ אומר, אם אתם לא משחררים את כל החטופים, ואם אתם לא עוצרים את המלחמה, אף מסעית סיוע לא תיכנס. ומעבר לזה, היום שאחרי...
אבל לחמאס יש הספקה לשנה לפחות, בואי נאמר חצי שנה בטח. אבל... אם התושבים ימותו, יעשו חדשים.
אז תשמע, אני לא יודע אם יש להם להספקה לשנה או לא, אני חושב שהעובדה שלא הייתה
הספקה... לעצמם, לא לתושבים.
בסדר, אז תשמע, זה יהיה מרד של תושבים. אני לא יכול להיכנס לפרטים של זה, אני מדבר על הופעה, על קשיחות. תראה, הערכה שלי זה שכולם מפחדים מטראמפ, וכולם מפחדים ממנו מפני שהוא לא צפוי. ואני חושב שהאיראנים מפחדים ממנו מפני שאו שהוא יטיל עליהם בחזרה סנקציות משתקות, כמו שהיו בתקופת כהונתו הראשונה, או שתן לישראל אור ירוק, מה שביידן לא רצה ולא נתן.
פרופסור, האיראנים...
להתקין את המתקנים...
האיראנים פוחדים ממנו כי יש להם מה להפסיד. בעזה אין מה להפסיד. אף אחד מהנהגה שם לא חושב שהוא יגיע לסביבה טובה.
תראה, אבל יש נשק טוב, והנשק הזה זה שיקום עזה. צריך, העמדה שלנו וגם של האמריקאים צריכה להיות, ואני חושב שאפשר לדבר עם טראמפ על זה, אין שיקום בעזה... אם חמאס לא יוצא משם, אין פירוז בעזה אם חמאס לא יוצא משם, ואני חושב שזה נשק טוב, בגלל זה שמיר רוצה לגור באוהלים, וככה הם יצטרכו לגור באוהלים הרבה זמן. ולכן כל החוכמה פה היא לנהל את זה בצורה כזאת, שדוחק את חמאס לפינה ובסוף יעיף אותו. חמאס כרגע רוצה להישאר שם, שזה אסון לעזה, לנו ולכל האזור.
למה האינטרס של ארצות הברית זה להזרים מיליארדים לשיקום עזה? אני מנסה להבין את הרעיון.
ארצות הברית לא תזרים מיליארדים, מיליארדים, הציפייה היא שהמיליארדים יבואו במדינות המפרץ העשירות, שיש להם הרבה כסף. ארצות הברית אין כאלה, אין כזה כסף, הגירעון שלה, הגירעון התקציבי שלהם הוא מטורף. שם זה כבר 26 טריליון, במחשב שלי כבר אין כל כך הרבה אפסים לכתוב את הגירעון הזה. הם לא ייתנו כל כך הרבה כסף, שזה הקונגרס צריך גם לאשר. אבל אני חושב צריך להגיד, לא ייכנס סנט אחד לשיקום עזה עד שחמאס לא יוצא, ונראה איך חמאס ברשות הפלסטינית והפלסטינים התנהלו. אני רוצה גם להזכיר שמחמוד עבאס פועל נגד עכשיו מול טראמפ בכפפות משי. אתם זוכרים איך הוא קילל אותו? אחרי שטראמפ פרסם את התוכנית שלו לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני,
קילל אותו. נדמה לי שהוא רמז לזה שהוא מכיר את אמו של טראמפ והוא יודע מי היא. כן.
בדיוק ככה. עכשיו פתאום הוא שולח שליחים, הוא מוכן לאל מסע ומתן, אז, ואני חושב שגם אנשי טראמפ יהיו חושבים שהפתרון היחידי להוציא את חמאס מעזה, שזה הפלסטינים בעצמם צריכים לעשות את זה, זה דרך רשות הפלסטינים.
פרופסור איתן גלבוע.
אל תשאל אותי על פרטים איך עושים את זה, אני מדבר איתך על...
לא אשאל גם כי נגמר לנו הזמן בשעה הזאת. תודה רבה לך.
תודה רבה,
פרופסור איתן גלבוע. זהו, ערכו והפיקו אותנו בשעה הזאת, ואני מקווה שהם יהיו איתנו גם בשעה הבאה, שר פלסנר ויואב כהן ואסף נבו, ואחרי תל השידור שקד מורג, ואנחנו ניפגש אחרי הפרסומות ואחרי החדשות, ונחזור אליכם, אל תדאגו. וגם שר פלסנר ויואב כהן ואסף נבו, האורחים והמפיקים, ואחרי תל השידור שקד מורג, רון, שנינו שמענו את החדשות, ושנינו ישרפו לנו כמה פיוזים. אני רוצה להתחיל במילה שוחררו, או ישוחררו. ישוחררו 33 איש, מוכרים לנו הנדסת תודעה פה. כי מי שיגיע מת לא ישוחרר. אנשים הם לא חבילות מהמחס, לא משחררים אותם מהמחס. מחזירים מתים, מחזירים חללים, משחררים חיים. אבל רוצים שהמספר יהיה יותר גדול כדי שהציבור יהיה יותר מרוצה, אז ישוחררו. ומה שרף לך את הפיוז?
הוראות של פתיחה באש, כל מי שיחדור לפרימטר, ניתן לראות בו, וכולם יודעים הרי את האמת. אתה יודע, אני לא מכיר מדינה אחת ריבונית בעולם, שמאפשרת בכלל דברים כאלה, אתה יודע, של באמת, גם ארצות הברית, אתה יודע, שמתחפשת פתאום ליפת נפש, אנחנו זוכרים מה היה באפגניסטן, מה היה בווייטנאם, מה היה במבצעים בעיראק ובקווית, פתאום כולם באמת מטילים עלינו להיות מלכת המוסר של העולם. אף אחד לא היה מאפשר את זה. באצלם אגב אין דבלה, הם יורים.
נכון, ואצלנו מבטיחים לראות ובסוף לא יראו, כי אם יהיה מצעדים של נשים וילדים, אני לא הייתי יכול לראות בהם,
אז מה מספרים לנו?
בוקר טוב ושלום לאלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים ועד לאחרונה פרויקטור הצפון, שלום לך.
בוקר טוב.
נחתם לפנות בוקר ההסכם. עכשיו, בסעיף ההכנסות הרווחים, ישוחררו החיים ויוחזרו המתים. מה לטעמך בסעיף ההפסדים של ההסכם הזה?
אין מה לעשות. אנחנו לאורך כמעט 15 חודשים לא הצלחנו להשיג את מטרות המלחמה. אף לא אחת. לא חיסנו את החמאס מבחינה צבאית, ולא חיסנו את החמאס מבחינה שלטונית, ולא יחזרו את החטופים. אלה עובדות, לחסים אותם על השולחן, להסתכל עליהם ולהגיד, אנחנו לא הצלחנו לעמוד במטרות המלחמה.
אבל היו לנו הישגים עצומים, דף וסינואר ונסראללה וחיזבאללה וסוריה ואיראן, מצבנו היום טוב מאוד.
אתה חושב?
לא.
אני לא בטוח. אנחנו רצינו שבסוף המלחמה הזו לא יהיה חמאס ברצועה. לא צבאי ולא שלטוני. אני מדבר עכשיו על הדרום. לא צבאי ולא שלטוני. אז יש גם חמאס צבאי. יש שם לא מעט חמושים. עשרות אלפים, כן? אנחנו מדברים על סדר גודל של 25,000 חמושים. וכמובן שביום שחתמנו על העסקה, חמאס שולט בכל הרצועה. מהצפון, מבית חנוך ועד רפיח. כל הרצועה בשליטת חמאס.
צ'ייני, אבל מה הפתיע אותך? אתה גנרל, מה הפתיע אותך? חשבת זה יהיה אחרת?
לא, לא הפתיע אותי שום דבר. אני חושב שהתוכנית הצבאית לא הייתה נכונה, וגם התוכנית המדינית לא הייתה נכונה. אמרנו מתחילת המלחמה. שני דברים. אחד, קודם כל, ללכת לרפיח, מהר ככל האפשר. ולסגור את הצינור העצום הזה בין סיני לבין... זה דבר ראשון. הדבר השני, ולא פחות חשוב, בואו ניקח להם שטח. בואו ניקח להם שטח. ובואו אנחנו נחלק את ההומניטרי מההתחלה. דיברנו על זה, ודיברנו על זה, ודיברנו על זה, ושום דבר לא קרה. אי אפשר היה לא להכניס הומניטרי. אפשר להגיד את זה, אבל ידענו שיש פה ארצות הברית ברקע, ואני רוצה לומר לכם עוד משהו.
אבל יש הומניטרי, אתה יודע, ברור שצריך הומניטרי, כן? צריך מזון, צריך מוצרים רפואיים, צריך ביגוד, אבל לא צריך למשל דלקים בכמות שהגיעו לשם.
כן צריך, כי בסוף עם דלק אתה עושה חשמל.
אוקיי, אבל לא בכמות שהגיעו. ברגע שלחמאס יש עתודה של 500,000 ליטר סולר או דלק או שניהם, זה כבר יותר ממה צריך.
אתה אומר בדיוק את מה שאני אומר. אתה אומר בדיוק את מה שאני אומר, שכל הפעילות שלנו מתחילת המלחמה לא בוצעה נכון, לא צבאית, לא שלטונית. אנחנו לא הצלחנו לחסל את היכולת הצבאית של החמאס. הופתענו מאוד מכמות המנהרות, 500 קילומטר מנהרות. המודיעין שלנו לא ידע את הדבר הזה. ואז אנחנו נלחמים, פתאום אנחנו מגלים שאין אנשים שנלחמים מולנו. הם כולם למטה, מחכים שאנחנו נעזור, והם יוצאים, והם קיימים, הם שרדו את המלחמה הזאת. צריך לומר את זה ביושר. הרגנו אמנם לא מעט מחבלים, ופצענו גם לא מעט מחבלים. אבל זה לא סיים את יכולתו הצבאית של החמאס. ראית כבר תהלוכות בח'אן יונס, במקומות כאלה, הם שם. הם שם והם קיימים. אנחנו יודעים את זה. גם כל שיטת הפשיטות. צריך לדבר עליה, ולהבין מה התכוונו, מה רצינו לעשות, והאם זה נכון. יש על זה ביקורת לא קטנה, גם בתוך המערכת, וגם במקומות אחרים.
היו שני נימוקים שאני שמעתי לשיטת הפשיטות. אחת, שאנחנו לא יכולים להילחם בעוצמה גם בצפון וגם בדרום, לכן אנחנו לא יכולים להחזיק הרבה אוגדות בדרום. והשנייה זה שאנחנו לא רוצים להיות סטטיים וברווזים במטווח. מה?
אז אני אגיד לך, פינית את כל צפון הרצועה מציר נצרים ועד הקצה הצפוני עד בית חנון, עושה את השטח הזה, אין בו יותר אנשים, יש בו מעט מאוד מחבלים. תשלוט בשטח הזה.
כן.
אנחנו נסתם ללחץ. זה לא קרה.
צ'ני.
למה זה לא קרה? כן?
לא קרה כי אנחנו טיפשים, או לא קרה כי האמריקאים לא נתנו?
לא, לא. האמריקאים לא התערבו בעניין הזה בכלל. לא הייתה בעיה אמריקאית בכלל. הבעיה הייתה החלטות פה בארץ. ויש פה מנהיגות צבאית ומנהיגות צבאית שצריכה לשאול את עצמה הרבה מאוד שאלות. הרבה מאוד שאלות יש פה.
כן, אבל השאלות האלה, אם תהיה ועדת חקירה או דברים כאלה, אולי באמת הן יזכו לתשובה. אני רוצה לקחת אותך באמת לתחום שאתה מכיר יותר מכל הציבור כולו ביחד, וזה תחום המינויים הצבאיים של הרמטכ"ל. שנתיים חלפו מאז כניסתו לתפקיד של רב אלוף הרצי הלוי, כולל המחדל והביזיון בשבעה באוקטובר, ועדיין הוא ממנה פקודים לפי ראות עיניו וראות עיני אנשיו. קודם כל, מה זה משאיר? למחליפו. ומדוע משיכים באותה שיטה? מדוע שולחים מצביעים, אני מדבר על אוגדונרים, לתפקידים שאני קורא להם פקידותיים או שלישותיים, בממנים חברים של?
מה, זאת שאלה מאוד מאוד טובה. תראה, אנחנו 15 חודש אחרי המלחמה, אין תחקירים. איך זה יכול להיות? פשוט לא נתפס. 15 חודשים אחרי המלחמה, כל אלה שלקחו אחריות, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד דרום, ראש אמ"ץ וכן הלאה, עדיין יושבים על הכיסא. איזה לקיחת אחריות זו? אני לא מצליח להבין. ולמה הם תחקירים? אני רוצה לראות תחקירים. תחקירים רציניים, משמעותיים, שמדברים באמת על, 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 על מה שקרה. ועכשיו לגבי המינויים.
התירוץ הפורמלי לגבי למה אין תחקירים, לא פורמלי כמובן, אלא התירוץ האמיתי הוא...
היינו עצמם במלחמה.
לא, זה בסדר, זה התירוץ. הסיבה, הם אומרים, אנחנו אשמים וראש הממשלה אשם, אבל אם הוא לא מתפטר, אנחנו בטח לא נעשה תחקירים שיתלו אותנו.
אני הייתי בצבא, ואף פעם לא דיברתי לא על ראש הממשלה, ולא על הדרג המדיני. אני התעסקתי עם עצמי, התעסקתי על עצמי בראי, עשיתי תחקירים, דיברתי עם הלוחמים שלי, עם החיילים שלי, ועשיתי את מה שצריך לעשות. מה זה קשור לראש הממשלה? איזה מין דבר הבין לי את זה? הרמטכ"ל הוא מפקד הצבא. הוא צריך לבצע תחקירים. ולעשות תחקירים כדי שאנחנו נדע, המשפחות השכולות ידעו, משפחות החטופים ידעו. מה קרה פה? מה קרה פה?
לי זה לגמרי ברור, וזה בלתי נסבר, אבל הפרעתי לך באמצע ההסבר,
עוד דבר אחד לגבי המילואים. תראה, אתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר לעצמך, תשמע, הרמטכ"ל שניהל את השיחה הלילית, ב-6-7 לחודש, באוקטובר, הלך ומינה את ראש אמ"ן, מי שהיה ראש חטיבת המבצעים, בזמן האירוע. ראש אמ"ן שמונה, שלומי בינדר, שאני מכיר אותו אישית, הוא קצין מצוין, לא קשור, מה שהוא עשה ב-6-7 באוקטובר ולאחר מכן, לא משאיר הרבה מקום לספק, הוא ממנה את סגן אלוף א', שהיה קמן...
קמן אוגדה.
קמן אוגדת עזה. זה ש... פסל בבוז את מה שהאלחוטניות והתצפיתניות אמרו.
ואני אוסיף מעבר לזה, אחד גדיה, זה פשוט ככה. בצבא יש ביקורת עצומה על זה שהרמטכ"ל ממנה מינויים, על זה שהרמטכ"ל מתערב במינויים אפילו של קצינים פחות בכירים, על זה שהרמטכ"ל עדיין נמצא במקום למרות שהנמצא לא מילה אף אחד מהמטרות שהוא קבע למלחמה הזאת. מה הרמטכ"ל עדיין נוצא לכיסא?
תגיד לי, למה הוא עושה את זה? הלא הוא מבין את הסנטימנט הציבורי נגד זה, במטכ"ל נגד זה, בצבא נגד זה. למה הוא מתעקש לעצב את הצבא בדמותו? אני לא מבין.
אני גם לא מבין. אף אחד לא מבין. אני חושב שהרמטכ"ל צריך לקבוע ולומר את זה בצורה ברורה לכולם. זה התאריך שבו אני מסיים. חברים, תודה רבה. אני אניח את המסכות בתקופה הזאת.
צ'ייני, אני חייב לקחת אותך לנושא של כל הקטע עם מבקר המדינה, כל הסיכומים, ההתנהלות, כל הדברים האלה. איזה גוף באמת בארץ שמבקר המדינה חוקר איתו, אתה יודע, מגיע לכל מיני סיכומים מוקדמים, כן מקליטים, לא מקליטים, פה זה פי אלף, פה זה בדיונים, מה הקטע? או שמבקר המדינה חוקר, כפי שחוק ביקורת המדינה נותן לו, או שהוא לא חוקר, מה זה הדברים האלה?
אין מושג, אני נחקרתי על ידי מבקר המדינה לא מעט, רק לפני 3 שבועות, לפני שסיימתי את התפקיד, הייתי מבקר המדינה, ועשה לי ביקורת, לגיטימי לחלוטין, ובסדר לחלוטין, אני לא קובע את התנאים, הגיע מבקר המדינה, אמר אני רוצה את המסמכים, האלה והאלה 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 והאלה, קיבל. אמר אני רוצה לשבת איתך, ועם עוד אנשים שנמצאים מסביבך, אמר את מי הוא רוצה, קבענו, הגיע, ישבנו, לא הקלטנו, לא עשינו תנאים מוקדמים, שום דבר.
גם אני עברתי כמה וכמה ביקורות בחיים שלי בצהל, לא זוכר שהייתי מספיק חצוף בשביל לתנות תנאים, ביקורת מערכת הביטחון, מה, מאיפה זה מה, שאני יודע.
בוודאי, אין לי מושג, אני חושב שהם מרשים לעצמם יותר מדי, אני חושב שהגיעה השעה שמישהו יגיד, ויכוון עם האצבע המורה לאנשים ויראה להם את הדרך. יותר מזה אני לא רוצה להוסיף.
אליעזר צ'ייני מרום, אלוף במילואים, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה על הדברים האלה.
תודה.
אנחנו מחליפים פאזה, עוברים לתחום אחר לגמרי, אומרים שלום ובוקר טוב לפרופסור מולי להד, מומחה בינלאומי בטיפול בפסיכוטראומה, ונשיא מרכז משאבים בקריית שמונה. שלום לך, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
אנחנו מבקשים את, את שירותיך ועזרתך והידע שלך, כי על פי מה שאומרים ברדיו ובחדשות, משוחררים שישבו 15 חודשים בשבי החמאס, כנראה אחד מסוגי השבי הגרועים שהאנושות יצרה, אמורים לחזור בשבועות הקרובים. מה אנחנו צפויים לראות באנשים האלה? איזה שינויים נפשיים, הם יצטרכו להתמודד עם החזרה מהשבי?
אני חושב שהשאלה שלך, החלק השני הוא המרתק, שבעצם אנחנו יודעים שאנשים האלה היו בסוג של בידוד, ומה שקורה במצב של בידוד זה שאתה לא יודע גם לא בדיוק אם זה יום או לילה, ובוודאי אתה לא יודע תאריכים. ואתה לא מוצצת בכמות התקשורת שאנחנו רגילים במאה ה-21, בוודאי בתקופה של מאז השבעה באוקטובר. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים להבין זה לתת להם את הזמן בכלל, וממש לתת להם במינון נמוך מאוד להיות חשוף לעובדה הזאת. אני חושב שהדבר שצריך לקחת אותו בחשבון הוא מאוד פשוט לכאורה, זה שהם יאמינו שהם יתעוררו והם לא בגיהנום. זה לוקח זמן למוח שלנו, לעשות את המעבר ממצב של כוננות ואיקון ולהיות כל הזמן בחרדה ובמצב שאני צריך להיות זהיר, להבין פתאום שאני יכול להוריד את המהלך הזה, ולכן הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. הסביבה שתיתן להם מנוחה במובן הזה שהם ילכו בקצב שלהם, ובעיקר אנחנו בתקשורת, שהתקשורת ייתן להם גם כן את הזמן ואת הקצב שלהם. זה דבר אחד. עכשיו, יש פה גם קבוצות של גילאים שונים, ובוודאי ובוודאי של אישויות שונות. יש אנשים שהקצב שלהם לעבור ממצב של חירום או מצוקה לתפקוד, מהיר מאוד. ויש כאלה שלוקח להם הרבה מאוד זמן. זה גם עניין של גיל, בוודאי. זה גם עניין של כמה הם סבלו פיזית. אנשים למשל שלא היו עם תרופות, זה ייקח זמן עד שיאזנו אותם, אבל גם הצעירים, למיטב הבנתנו, הם במצב של תת תזונה, או של תזונה חלקית, או של לא ראו אור יום, ואתה, אני יודע, רופא, אתה יודע מה זה לא לראות אור יום במשך חודשים, מה זה עושה לויטמין D, מה זה עושה לעצמות, מה זה עושה בכלל
למערכת וכדאי לתת ביולוג. להם משקפי שמש מיד כשרואים אותם.
נכון, נכון.
אבל זה הדברים הקלים.
נכון,
זה הדברים הקדים.
נכון, כי אנחנו יודעים שהחלק היותר מורכב זה ההחלמה הפסיכולוגית. ופה אנחנו צריכים לדבר במעגלים. קודם כל, אני חושב שהמעגל הראשון זה המשפחה. ונשמע אולי אבסורדי, אבל צריך לתמוך במשפחה ולעזור לה מול התופעות השונות שיכולות להופיע. של עצבנות, של כעס, של הסתגרות, של אי רצון בכלל לשתף פעולה בשלב שלנו, הפוך. האופוריה שתהיה אצל כולם, וכל זה צריך לאט לאט להגיע לקצב הרגיל. עכשיו, המשפחה מכירה פרופסור, את האדם.
אני רוצה לשאול אותך לגבי קראתי, אני לא מתמצא בתחום, שייתכן שחלק מהם יעברו אשפוז פסיכיאטרי, אני מצטט. זה יהיה יחליט הדרג הרפואי, תחליט המשפחה, יחליט החטוף, קם נטוי חטופה. אשפוז פסיכיאטרי, אתה יודע, זה משהו שהוא לא קל לשום אדם, בטח אחד שעבר טראומה.
נתחיל מהסוף. היום יש אשפוזים פסיכיאטריים מאוד מאוד ידידותיים עם כל התדמית השלילית שלהם. אבל מה שאני חושב, מהניסיון של העבר, זה לא יפה, אלא אם כן באמת הבן אדם במצב נפשי כזה שחייבים לאזן אותו תרופתית, ולתת לו את היכולת להתאפס. זה בעיקר אם אנחנו נראה אנשים עם פוסט טראומה מאוד מאוד חריפה, ודיכאון אולי מאוד מאוד חריף. אנחנו לא יודעים אם זה יהיה. זה הדברים שישקלו, אבל גם אז זה יהיה רק באישור המשפחה, ורק במהלך מאוד מאוד עדין. כי הרי מה שאתה אומר בשורה התחתונה זה כאילו להחזיר אותם שוב לסוג של מעצר, ואת זה צריך לשקול בצורה מאוד 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 מדויקת לפני שעושים את זה. אנשים האלה לא צריכים להיות בשום מצב של מעצר, זה כבר הספיק להם המאה ו...
כן, את זה הם כבר עברו, אבל אפילו בהבחנה אנחנו צפויים לקשיים, כי כשאני זוכר משהו מהפסיכיאטריה שלמדתי לפני הרבה שנים, חולה פסיכוטי הוא בין השאר לא מתמצא בזמן ובמקום, אבל האנשים האלה לא מתמצאים בזמן ובמקום, כי הם נותקו מהזמן ומהמקום.
כמו שאמרתי בהתחלה, שזה צריך להיות חפיפה הדרגתית, גם לזמן, גם למקום, גם למידע שיש מסביבם, גם למה שהתרחש פה, גם לצערנו לספר להם על כל מי שהם לא יודעים שאיננו. יש פה מהלך עדין שהוא לא צ'יק צ'ק, אנחנו רוצים לראות כבר סוף טוב, כמו בכל סרט הוליוודי. כן. זה לוקח זמן.
יש לי עוד שאלה אחת מוזרה. אנחנו מכירים תסמונת, אני לא יודעת כמה היא שכיחה, שנקראת תסמונת סטוקהולם. שהשבוי החטוף מזדהה עם החוטפים, עם המענים שלו. יכול להיות שחלק מהם יסבלו גם מדבר כזה?
תסמונת סטוקהולם היא באמת מוכרת במצבים של אנשים שהם, מה שנקרא, הוסטג'ז, הם בני ערובה לזמן קצר בדרך כלל. אבל בהחלט יכול להיות, והיו מצבים כאלה, אני לא חושב שהפעם זה רלוונטי, כי אני חושב שאנשים שנמצאים בשבי חמאס נלקחו במצב מאוד מאוד סוער ורחב. אבל יכול להיות שיהיו כאלה שיגידו, בכל זאת המשפחה הזאת שהייתי אצלה עם כל זה שהייתה מותקפת, עם כל זה שהיינו במצב נורא, עם כל הזמן דאגו לי, יכול להיות שהם יהיו אסירי תודה למישהו. בוא נזכור שגם בשואה אנשים מצאו אנשים שהם יכלו להגיד להם תודה, כן. גם אם אנחנו מסתכלים באופן כללי שאנשים האלה לא היו פחות נאצים מאחרים. אז לפעמים בן אדם רוצה להאמין בטוב, ואחד הדברים ששבי עושה, הוא שובר לך את היכולת להאמין שאתה יכול לנבא מה בן אדם עושה לבן אדם. כן. ואם מישהו מצא שביב כזה של תקווה, אני לא נבהל מזה, אני לא חושב שזה התאהבות כמו שבסרטים מופיעים. זה רגעים שהמוח אומר, בכל זאת זה האדם היחידי שאיכשהו,
איזשהו עוגן, עוגן במערבולת הנוראה. פרופסור מולי להד, מומחה בינלאומי בפסיכוטראומה, תודה רבה לך.
תודה לכם, ושיהיה לנו בקרוב בשורות טובות מאוד.
הלוואי.
אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לרינה אריאל. שלום לך.
בוקר טוב.
את אמא של הלל אריאל, שנרצחה לפני כמעט 10 שנים, 9 שנים?
8 שנים.
8 שנים. בידי מחבל, ואת כותבת שכבר כמה ימים את לא נושמת. תסבירי מה עובר עלייך.
כן, ממש ככה, תראה, עם כל הכאב הזה והרצון שהחטופים יחזרו, ולא צריך להגיד את זה, אנחנו שם, אבל בתור משפחה שכולה, ובתור משפחה ש8 שנים אני במעגל השכול שהולך וגדל, אני גם רואה את המחיר שהולך להיות, ומה שקורה עכשיו זה לא מה שהיה לנו בעבר. א', המספר הגדול של המחבלים, ולי יש חברים באופן אישי שהפכו משפחות שקולות, כי הם, בגלל המשוחררי עסקת שליט. מי יודע מה יהיה עכשיו עם המשוחררים הבאים? איזה משפחה לא עלינו עוד פעם תיכנס למעגל השכול? אנחנו גם לקחנו על עצמנו לנחם כמה שיותר משפחות שקולות מהשביל העשירי, הגענו למאות. אחד הדברים שאנחנו רואים, עם כל הכאב על האובדן של החייל, יש איזו אמונה, איזו מסירות נפש, איזו גבורה בשביל המלחמה, בשביל העם, בשביל, ופתאום שאנחנו יוצאים בלי שום הישג, ואז אתה חזור להיות עזה, אם לא שנה, שנתיים או 3, יש פה איזה כאב שאני לא, באמת, אני לא נושמת בעקבותו. פחד גם, לא רק כאב, פחד גדול, שלא נתעורר עוד שנה, שנתיים, ונגלה שאנחנו באותו סיבוב. ואני אגיד לכם גם עוד משהו. רק אתמול גילו נער בן 16, שיש לו חומרים של דאש, והוא התכוון להצטרף לדאש. האדם שרצח את הלל שלנו היה בחור בן 17. זה מתחיל ככה, מחומרים, וזה עובר הלאה, ויש היום מוטיבציה מאוד גדולה לרצח, כי היום הרוצח, המחבל הוא גיבור, הוא יכול להיות צוח ולענוס, להיות בכלא קצת, אז קצת יקו אותו וקצת וקצת וכו', אבל הוא השתחרר כגיבור, והיום כל המשוחררים הופכים להיות גיבורים, ומה אנחנו עושים לתודעה של הדור הבא, של הערבים הצעירים שרואים את זה וגדלים להיות המרצחים?
יש משהו לעשות נגד זה? כלומר, ישראל צריכה להתעקש אפילו במחיר אי החזרת חטופים על זה שרוצחים לא השתחררו?
תראה, יש דברים שעצוב שלא עשינו, לא כבשנו שטח, לפחות אם היינו יוצאים עם איזה, עם צפון הרצועה בידינו. לא שחררנו את כל החטופים, לפחות אם היה איזשהו הסכם שכל החטופים היו יוצאים, היינו יכולים לבלוע את זה. זה ברמה הזאת. ברמה שנייה, כשקורה פיגוע, אנחנו ביהודה ושומרון חיים, אני יכולה להגיד, אני גרה בקריית ארבע, בתודעה שהשביל להסיר הוא מעבר לסיבוב. אבל זה בשקט, זה כאילו מתחת, לא מדברים על זה, כי זה פה פיגוע. שבוע שעבר הלכנו נלחם בקדומים, שלוש משפחות שקולות חדשות, והכפר פונדוק קיים, אז סגרו את החנויות ליום, הכפר קיים, זה קורה אצלנו בגזרה, זה קורה בגזרת שומרון, אין היום עידוד להפסקת טרור, אנחנו עובדים בפינצטות, אבל הדור של המחבלים גדל היום ואומר שווה להיות מחבל, הנה הם ניצחו אותנו בשביל העשירי, והיום תראה איזה קולות ניצחון יש. אתה שואל מה לעשות, יש המון המון עבודה. כן.
יש, קודם כל אני משתתף באובדן שלך ושל כל נפגעי פעולות האיבה, ולבטח המשפחות של חללי מערכת הביטחון. אבל כן. את מה שאת מתארת עכשיו, אנחנו שומעים מנפגעי פעולות איבה, את יודעת מה, מ-1954. וזה מצב שבאמת רק אצלנו יכול להתקיים, אבל זה היה ידוע בשבעה באוקטובר כבר, שאנחנו נגיע למצב הזה, כאשר נחטפו לנו 252 ואחת חטופים, חיילים ואזרחים. זה היה ברור שמתישהו, גם אם זה היה לוקח עוד שנה, אני מקווה שלא, כן? שאנחנו נגיע למצב הזה. זה לא חדש.
אני לא האמנתי שנגיע למצב ככה. קיווינו ואנחנו מתפללים כל יום על השחרור, זה ברור. לא האמנתי שנצא מעזה בלי לכבוש שום שטח, שכיבוש שטח זה איזושהי אמירה של ניצחון כלפיהם, תודעתית אליהם. לא האמנתי שנעצור ככה את הלחימה בלי שום אמירה של ניצחון. איך אנחנו מסתכלים על עצמנו היום בעיניים? לשחרר אותם כן, אבל עם משהו שאנחנו כאוכלוסייה יכולה להחזיק, תודעת כוח, תודעת ניצחון, תודעה שהפצועים שרק התחילו את המסע, שהמשפחות השכולות שרק התחילו, זה מסע ארוך, יכולות להחזיק, אין לנו תודעת ניצחון היום, וזה הולך להיות שבר מאוד 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 גדול בחברה שלנו, כל החוסן נשאר על איזה אמונה שמה שאנחנו עושים בסוף יוביל לשינוי, ומה יקרה עוד כמה שנים בסדרות, מה יקרה עוד כמה שנים בעוטף, מה יקרה עוד כמה שנים אצלנו, בכל יהודה ושומרון וגם בארץ, עם מה, איזה מסר אנחנו נותנים לעצמנו, ומה יקרה אחרי שהשמחה, ואנחנו שמחים.
המסר הוא של חוסר, המסר הוא של חוסר ביטחון.
המסר הוא שלא, המסר הוא של כניעה, המסר הוא של
עצמות. אבל אני אומר, מה שאת חובה, כתושבת קריית ארבע, מהחשש שבאמת הפלסטינים התנפלו עליכם, זה מה שחווים, יותר נכון חוו, בעוטף עזה, לפני השישה באוקטובר. הם ידעו שמשהו כזה יקרה, לא ידעו מתי, אבל הם ידעו.
לא בטוח, לא בטוח.
ולצערי?
סמכו על צה"ל וחשבו, זה לא יקרה.
ובצפון אני אומר לך, בצפון אני אומר לך מידיעה, שם ידעו כל הזמן שזה יקרה.
שמעו את המנהרות.
הם גם עכשיו
רינה אריאל, אמא של הלל אריאל, השם יקום דמה, שנרצחה לפני 8 שנים. תודה רבה לך.
תודה רבה.
נזכה לשמוע בשורות טובות ושבת שלום, תודה רבה. בוא נצא לפרסומות. הנה חזרנו, ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לעורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל.
שלום, שלום לכם ולמאזינים.
בוקר טוב.
שלא בטובתכם, זכיתם ב-15 החודשים האחרונים לתגבור עצום.
כן.
באיזה היקפים מדובר? כמה היו חברים בארגון קודם? כמה יש עכשיו?
בשביל אוקטובר אנחנו היינו 62 אלף נכי צה"ל, מוכרים, ונכון להיום אנחנו באירוע קנה מידה, אירוע בקנה מידה היסטורי של 13,900 פצועים חדשים, מתוכם 68% פצועים פיזי, כלומר מעל 9,500 איש, 47% מהם מוכרים על תסמונת PTSD, שזה מעל 6,600 איש. אם המספרים לא מסתדרים, זה כי פשוט יש חלק שמוכרים גם פיזי.
גם וגם, כן, בוודאי זה אפשרי.
יש לנו 7% נשים, שזה 923 נשים, ועל פי הערכה של משרד הביטחון, אנחנו נעלה מהמספר הזה של 75,000 ל-100,000 עד סוף 2030. אגב, אני מעריך שיהיה יותר. לאחת יהיו לפחות בין 20,000-30,000 פוסט-טראומטים חדשים, מעבר למה שעכשיו
אמרנו. PTSD, אנחנו לא יודעים אפילו לחזות מתי הוא יתפרץ.
נכון, לכן אנחנו גם יודעים שבדיוק רון, כמו שאמרת, המעגל השני והשלישי, זה מעגל של PTSD יותר חריף, כי זה כאלה שלא הותרו, והם יגיעו אלינו אחרי שכבר המשפחות ירסו, מקום העבודה, ההורים.
אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, שדיברנו בתחילת המלחמה, כמו שאתה אומר, 62,000 נחי צהל, המנגנון היה כ-200 עובדים. כמה הוא מונה היום?
נוספו סך הכל בסביבות 40-50 עובדים חדשים, לצד זה שגם היה נטישה של עובדים. לפני מספר שבועות התפטר רופא מרחבי ושני רופאים מחוזיים. אגף השיקום, וקלטת בדיוק, דקרת את הנקודה בדיוק, אגף השיקום סובל מתת איוש חריף, יש יחס הזוי, של רופא מחוזי ל-4,000 פצועים, ולטובת המאזינים צריך להבין שרופא מחוזי הוא כמו רופא משפחה סטרואידים, כלומר הוא רופא משפחה שמתכלל את כל הטיפול הפציעתי, גם הפציעה של הצבא וגם למול הרפואה האזרחית.
מה, אני באמת לא סגור לגמרי על חלוקת התפקידים ביניכם לבין אגף השיקום של משרד הביטחון.
ארגון נכי צה"ל הוא ארגון עמותה פרטית שקמה ב-1949, בבית חולים תל השומר, הוא ארגון יציג על פי חוק, ותפקידנו למעשה לעבוד מול משרד הביטחון, להאיר את עיניהם בכל הכשלים, לדחוף לשיקום הפצועים בבתי הלוחם, לייצר להם עשרות תוכניות שיקום שנובעות מהניסיון שלנו כפצועים ותיקים, ולנסות להחזיר אותם לחברה בתור אזרחים חיוביים ותורמים, אנשים שיחזרו לעבוד, ללמוד, להקים משפחה, לטל בעולם ולהשתקם.
עד כמה הבירוקרטיה, מה שאתה מתאר זה באמת אגום ועצוב, פוגעת בהליך השיקום?
נכון להיום אגף השיקום הוריד הרבה מאוד חסמים בירוקרטיים, בגלל כמות הפצועים האדירה, למעשה עוד לא התחילו באופן סדיר לעשות ועדות רפואיות לאותם פצועים רבים. ודווקא בעניין הזה, לפחות אגף השיקום באמת יצא ביוזמה יפה, של הכרה אוטומטית בכל הפצועים, החל מהשביל אוקטובר, מיד לדחוף להם חבילות שיקום, לתת להם את המענקים באופן אוטומטי.
בלי לקבוע אחוזי נכות למשל.
בלי לקבוע. הייתה חלוקה של פצועים קל, בינוני וקשה, לפי זה בנו סלי שיקום, ודחפו קדימה. אבל עם זאת, כשיש לך עובדת שיקום על 700 פצועים חדשים, אתה לא יכול לצפות שיהיה פה שיקום כמו שצריך. וכאשר הדברים האלה מתעכבים, אז אנחנו, יש לנו בעיה, כי אנחנו יודעים שקליטת הפצועים היא דרמטית, המהירות של הקליטה, הבהילות בקליטת הפצועות והפצועים לשיקום מלא, גם פיזי וגם נפשי, זה תוצאה של מהירות העבודה שלך. ואנחנו בארגון נכי צה"ל למעשה נמצאים גם במלחמה כמו כל אזרחי מדינת ישראל, וגם במה שנקרא המלחמה שאחרי המלחמה. וזה מיד להילחם על השיקום של הפצועים האלה. להביא אותם לבתי הלוחם, להכניס אותם מיד למסגרות, מה שנקרא משמעת שיקומית, אנחנו רוצים מיד להכניס אותם למסלול, שבו הם יתעסקו עם השיקום שלהם, וילמדו איך לנהל את הפציעה שלהם. ולצד זה שאנחנו עובדים בצמידות לצהל, לקצינות הן לכל מערך הנפגעים שהוקם במיוחד, ולאגף השיקום, אני לא חווה את אותו בהילות, את אותה בהילות ואת אותה הבנה, מכל המשרדים הממשלתיים האחרים, שאמורים לתגבר את אגף השיקום. בסופו של דבר, הקטע הזה של לזרוק את כל הפצועות והפצועים האלה לחצר של אגף השיקום ולהגיד הם האחראים, זה לא תופס. יש פה את משרד המשפטים שהיה אמור לתכלל איתנו כבר סיוע משפטי חינם כבר לפני 3 שנים וזה לא קרה. יש פה את משרד האוצר שחייב לשחרר תקציבים לטובת כוח אדם, רופאים, עובדי שיקום ועובדי רווחה,
שיהיו עובדי אגף השיקום, לא בעמותה אצלכם.
ברור, כי אני בארגון נכי צה"ל, מהרגע הראשון קלטתי אצלי 40 עובדים, הכפלתי את רכזות הצעירים, את רכזות הפוסט-טראומה, שיפצנו את כל בתי הלוחם והתאמנו אותם לקליטה של אלפי פצועים, פתחנו תוכניות של השכלה ותעסוקה, פתחנו תוכניות לבנות הזוג של הפצועים, לאימהות של הפצועים, עשינו המון שיתופי פעולה עם אוניברסיטת רייכמן.
מי מטפל בהם, עידן? מי מטפל בהם?
לא, ורון, ומה שבאתי לומר זה שהפער המטורף, אנחנו הכפלנו את התקציב מ-156 מיליון שקלים באוקטובר, שביל אוקטובר, ל-319 מיליון שקלים, ואת כל זה אני מביא מתרומות מכל העולם. כלומר, אף אחד מהמשרדים הממשלתיים לא התקשר אליי ואמר לי, תקשיבו, אתם הגוף המטפל הגדול ביותר, מה אתם צריכים? בואו נעזור לכם. ואנחנו כאילו צריכים לבקש את הדברים שהם מובנים מאליי, על הגיבורים שלנו, על הילדים המושלמים האלה. ואני אומר לך שאנחנו נמצאים באירוע שהוא כל כך חסר תקדים בהיקפו ובחומרתו, שאם הדבר הזה לא יקרה, זה לא אירוע של, 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 של ארגון נכי צה"ל או של משרד הביטחון. זה אירוע על כל
החברה בישראל. זה אירוע לאומי.
אתה מדבר פה על מעגלים שניונים ושלישונים של מאות אלפי אנשים שמושפעים מהפציעה של הגיבורים האלה, שהורים שנהרס להם העבודה, משפחות שקורסות פנימה, אמהות שמתקשות לתפקד, ואם לא יהיה פה מערך ותגבור אמיתי, זה ישפיע על כולנו. אתה יודע מה? שים רגע שנייה את הערכים בצד. זה יקריס גם את הכלכלה הישראלית.
עורך דין עידן קליינמן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל, הדברים ברורים וקשים. תודה רבה לך.
תודה לכם.
שבת שלום. ואנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לעידן סיבוני, איש אלכסנדרוני, מפקדו של החייל סעדיה דרי, שנפל בקרב בעזה. שלום לך.
בוקר טוב, שלום.
הסיפור של סעדיה דרי הוא סיפור מיוחד, ולכן ביקשנו שתעלה לשידור, תספר לנו, ונראה אם גם אנחנו יכולים לעזור במשהו.
אז קודם כל אני אגיד לכם תודה רבה על ההזדמנות היוצאת דופן הזאת לדבר. סעדיה דרי, אני הייתי המפקד האישי שלו, הוא היה איש רוח מדהים, אני חושב שגם השבוע עם כל מה שאימא שלו דיברה עליו, אז ראו את זה בצורה פשוט מדהימה, אברך שהלך ללמוד תורה לצד שירות הכי קרבי שיש, הוא היה איש משפחה מדהים, את זה לא אומרים הרבה, הוא היה מאוד מאוד מחובר לשני הילדים הקטנים שלו ולאשתו המדהימה רחלי, הוא אפילו עשה את השבע ברכות בחתונה שלי, אני התחתנתי בזמן המלחמה, והוא התייחס אליי פשוט כמו למלך ועזר לי בצורה פשוט יוצאת דופן. וכשאנחנו הוקפצנו לעזה ביוני, היה לו בקשה אחת מכל החברים שלו. אם קורה לי משהו, אני מבקש מכם לשמור על אשתי ועל הילדים. לצערנו באמת ב-26, סעדיה וגם עומר סמאג'ה, הבן של אורן זיכרונה מברכה, נהרגו. וממש יום אחרי השיבה, אשתו של סעדיה, רחלי, גילתה שהיא בהיריון.
כבר היו להם שני ילדים, נכון?
נכון, כן. היו להם שני ילדים, הילדה הגדולה היא בת 3 בסך הכל, זאת אומרת, הם מאוד מאוד צעירים, ועם כל האבל והשכול והצער ולהתרגל לחיים חדשים, היא גם גילתה שהיא בהיריון והיא הצטרכה להתמודד עם זה. היא סיפרה לנו, לחבר'ה מהפלוגה בין הראשונים, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא יכולים, שזה הזמן למלא את הצוואר של סעדיה ולדאוג לרחלי ולילדים, ולכן יצאנו בקמפיין של גיוס המונים. בינתיים אנחנו פשוט נדעמים מהעירתמות המדהימה של העם הנהדר הזה.
מה הסכום שצוין כיעד בגיוס המונים?
אז אנחנו רוצים בסופו של דבר לאפשר לרחלי לגדל את הילדים כפי שסעדיה היה רוצה ליד הקהילה התומכת והמחבקת ביפו. לכן אנחנו ביקשנו סכום יחסית גדול, קרוב ל-4 מיליון שקלים. כמובן שמה שאנחנו לא נצליח לגייס, אנחנו נעשה הכל כדי להשאיר אותה קרובה לקהילה האוהבת והמחבקת. אנחנו כבר בחצי, כלומר ממש נותר עוד קצת, ואנחנו מגיעים לשם, ואנחנו נוכל לדאוג להם באמת לגדול איך שהם רצו.
קודם כל,
תגיד, אתה יודע מי התורמים, האם זה אנשים שתורמים סכומים גדולים או סכומים קטנים, מאיפה הגיעו השני מיליון האלה?
אז אני אגיד לך שזה אחד הדברים המדהימים, כי יש גם תורמים גדולים, אבל הרוב, ה-90% המכריע זה תורמים קטנים שמגיעים מכל הארץ, מתחברים לסיפור, מתחברים לבן אדם שהוא היה, תראה, גם אי אפשר להשכיח את העובדה שאנחנו מדברים בשבוע שבו עולה הסיפור של תורה לצד לחימה, והסיפור של סעדיה הוא באמת...
סעדיה זה אחד הסמלים של...
לחלוטין, הוא הטוב
בהתגלמותו.
באמת, ולכן אני חושב שגם האנשים כל כך מתחברים ומבינים שבסוף אם הוא יתחנך בצורה מסוימת והקהילה הזאת חיבקה אותו, אז חשוב לתמוך בקהילות כאלה וחשוב לאפשר לילדים שלו להיות חלק מהקהילה.
אבל אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה יודע, כלוחם ומפקד במילואים, איך אתה ואיך חבריך לצוות הלוחם בחטיבה רואים את מה שקורה כאן עם החוק למשתמט?
אני אגיד, בוא נגיד ככה, אני לא הייתי רוצה לדבר על פוליטיקה, אבל אני חושב שבשבוע הזה...
לא, אני מדבר על המציאות, עזוב את
זה. בשבוע הזה אי אפשר גם, זה פחדנות להתעלם ממה שקורה. אי אפשר לחיות במדינה שבה 20% מהאנשים לוקחים את הנטל של 80% מהאוכלוסייה. זה פשוט לא הגיוני. הסיפור של המילואימניקים, השנה, ואתה דיברת עכשיו עם יושב ראש ארגון נכי צהל, הסיפורים הם עזועים, הסיפור של סעדיה ושל רחלי אשתו, הוא פשוט שובר את הלב, ויש כל כך הרבה סיפורים כאלה, ולראות אוכלוסייה שלא מוכנה להתפשר, או לשמוע שטויות פוליטיות, באמת, אני גיחכתי כששמעתי על הרצון לשלב את החרדים בצורה יפה, 50 ומשהו שנה אנחנו מתעסקים בניסיון לשלב אותם.
זה הגיע הזמן לחוקק אותו פשוט,
יש
בלי הקלות לא ובלי פטורים. עידן סיבוני, לפני שאנחנו נפרדים, תגיד איך אפשר להיכנס, לאן להיכנס, איפה אפשר לתרום לכם?
אז קודם כל תודה רבה שוב, ואפשר לתרום לנו באתר סעדיה דרי צ'רידי, ורוצים אתכם, תודה רבה.
תודה סעדיה לך. דרי, עוד פעם? תודה רבה, שבת שלום. אנחנו מסיימים כהרגלנו ופונים אל פאנל הפרשנים הפוליטיים שלנו. שלום לאטילה שומפלבי, יועץ אסטרטגי ופרשן פוליטי.
בוקר טוב רבותיי.
ולאבי ממרן, רדיו קול חי, שלום גם לך.
שלום, בוקר טוב אריה ו...
בוקר טוב.
איזה ציון אתם נותנים למהלך של התפטרותו של איתמר בן גביר? הוא צדק פוליטית, הוא טעה פוליטית, לא, תעזבו כרגע יציבות הממשלה, זה לא הנושא. פוליטיקאי, הוא הולך עכשיו ומתפטר, הוא צודק או לא?
לדעתי בנקודה הזו שבה איתמר בן גביר מצא את עצמו אחרי הצבעה לתקציב שהוא הביא את נתניהו מבית חולים, ואת ביסמוט מימי השבעה וימי האבל, הוא היה חייב לייצר פה איזה ספין כדי שוב להחזיר את הבייס שעבד לו, ולכן הוא עשה את הצעד הזה. אני מאמין שעד סוף העסקה הוא יחזור לממשלה. נתניהו היה צריך להדיח אותו מזמן,
הוא עוד לא התפטר, הוא רק הבטיח. הוא עוד לא התפטר, הוא לא יוותר כל כך מהר על הפמליה, על הנהג.
יכול להיות שהוא יוותר, אריה, הוא יוותר לחודשיים שלושה, תאמין לי, בשביל סקרים עושים הכל היום. אז הוא די שינה את השיח סביב איתמר בן גביר ברחוב הימני היותר, נקרא לזה, יותר קולני. בסופו של דבר, אני לא רואה פה פירוק של הממשלה על הצד הזה של איתמר בן גביר.
עטילה, מה אתה אומר? כפוליטיקאי הוא צדק?
אני מת לתת לו ציון, אבל בינתיים אני מרגיש שאני נמצא במין מחזה כזה, במין הצגה. אני לא ראיתי באמת התפטרות, וגם במהלך השבוע הזה, בן גביר ניסה לגרור אחריו את סמוטריץ' ללא הצלחה על העניין, ואתה כאילו רואה בן אדם שמטפס על עץ גבוה, אבל הוא אומר, טוב, שנייה רגע, אני מפחד קצת, אולי תבוא איתי, אולי תחזיקו אותי, אולי תורידו אותי.
אבל בניגוד לארץ נהדרת, הוא אתמול הודיע, אני מתפטר ברגע שהעסקה נכנסת לתוקף.
אז יכול להיות שהוא יתפטר, כי הוא, אין לו ברירה. תראו, השבוע הוא עשה טקט אחד שלא תהיה לו יותר מדי מה לעשות, והוא אמר, אני אתפטר. ולכן, כשהוא ראה שסמוטריץ' לא הולך איתו, הרי מה הוא עשה עם סמוטריץ'? הוא אמר לסמוטריץ', הוא אמר לבייס שלהם, למעשה, שהוא אותו הבייס. הוא אמר, חבר'ה, בוא אני אוכיח לכם שבצלאל הוא קשקשן, הוא לא ימין אמיתי, אני ימין אמיתי.
רגע, ואיתמר, הוא לא קשקשן.
אז בן גביר,
הוא קשקשה פרסי.
עזוב, לא, עכשיו אני משחק.
אבל גם הבייס שלו, הבייס שלו, תשמע, הבייס שלו יודע בדיוק מי האיש, כן? יודע זה גימיק, שאין מאחוריו כלום.
אני חושב שאתם טועים בזה שהבייס הוא לא אותו בייס.
זאת אמירה דטרמיניסטית מדי לדעתי, כי אתה רואה שעדיין יש לו מספיק מנדטים כדי לחצות את אחוז החסימה ולהיות שחקן משפיע, אולי גם בממשלה.
זה לפני שנתניהו יחליט לחסל את הנגע הזה.
יכול להיות, יכול מאוד להיות, אבל בואו נתאם את המהלך של השבוע, האם אפשר, במשפט אחד?
בטח.
בן גביר אמר, אני אנצל את ההזדמנות הזו כדי למצב את עצמי מימין לימין. אני, אין לי יותר ימין ממני, אני מימין, מימין לי יש קיר.
הוא זקוק לזה? הוא תמיד היה שם.
כן, כן, לא, הוא זקוק לזה, כי הוא רוצה לחסל סופית את הציונות הדתית, רוצה לגמור את סמוטריץ' שהוא יריבו האמיתי, ולכן גם מה שהחיבוק דוב שהוא נתן לו, השבוע הוא, כפי שאמרתי, הוא חיבוק, אבל חיבוק של דוב, וניסה למחוץ אותו, וזה לא עבד לו בינתיים.
אבי ממרן וסמוטריץ', הוא כל הזמן בחודשים האחרונים מתנדנד על אחוז החסימה, רואה אותו מלמטה, לאיזה שעה, הוא מפציע מעליו. השיקול הפוליטי שלו לא אומר לו, תתפטר עכשיו?
סמוטריץ' בבעיה, הוא מחכה בליכוד.
לרבנים.
הוא במלכוד, לא בגלל הרבנים, הוא במלכוד כי הוא שר אוצר. והוא באמצע העברות תקציביות, שהוא עמל עליהם הרבה מאוד זמן. יש בתקציב הזה הרבה מאוד בשורות טובות לקהל של סמוטריץ' ועל זה הוא בונה. לא רק לקהל שלו, אבל יש, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה של מיסים ועליית מיסים ומחירים ויוקר מחייה. בכל זאת, אתה מנסה לשחק בתקציב ולשמר באמצעותו גם קצת על הבייס שלך, אז האירוע הזה עם סמוטריץ' פורש בממשלה הוא משמעותי מאוד עבורו. זה לא שר במשרד המורשת. ולכן סמוטריץ' מסתכל על זה באחריות ובצורה אחרת, זה אחד. וסמוטריץ' גם בוא נאמר את האמת, הוא לא אמר את המילה האחרונה. הוא אומר, אם ביום ה-50-60 לעסקה, אנחנו בסוף מגלים שצה"ל לא חוזר להילחם, והעסקה לא הושלמה.
אז הנה החדשות ועיקרן תחילה, מי שקורא את ההסכם, ביום ה-50-60 צה"ל לא חוזר ללחימה.
כן, אז הוא אומר,
וסמוטריץ' אני בטוח קרא.
נתניהו הבטיח לו, נתניהו אמר לו בארבע עיניים.
אנחנו יודעים שזו מריחת זמן, כי
באמת החיים... נכון, הוא רוצה להעביר את התקציב בתקופה הזאת, הוא רוצה להגיע ליום ה-50 אחרי תקציב, ואחרי שהוא יראה את המפה הפוליטית, הוא יראה מה הצעד של איתמר בן גביר, איזה אפקט יש לו ברחוב, ואז הוא יקבל את ההחלטה שלו.
באמת של החיים, רבותיי, כשאתה נכנס לתהליך ארוך מאוד, שבו או במסגרתו אתה משחרר 33 חטופים או 35 חטופים ביותר מחודש וחצי, אתה נכנס לדינמיקה.
שמחציתם לא חיים, לפחות.
למרבה הצער, נכון. אבל מי ששחררת 30 וחלק, נותרת עם 60 ומשהו. וה-60 ומשהו האלה, אסור לנו אפילו לחשוב לרגע שהם יכולים להישאר שם, או שימשיכו להיות קלפים במשחק המתונף הזה של חמאס. ולכן, בסופו של דבר, מה שיקרה אחרי הגל הראשון, והלוואי והוא יסתיים,
במלואו. אתה יודע, מה שחסר לי...
ישראל לא תחזיר טנקים לעזה, אלא תיכנס למסע ומתן על הטקט השני.
עטילה, אני לא... אני חושב שבאמת קצנו בקטע של מסע ומתן. אם באמת אחרי ה-33 שיחזרו הביתה, לא נקבל את השאר, אנחנו צריכים להגיד את האמירה של טראמפ, יהיה פה גיהנום, ובאמת שיהיה גיהנום, אוקיי?
אבל
באמת,
קופן, לא היה פה גיהנום שנה וחצי? זאת אומרת, אני שואל, מה היה פה 15 חודשים?
אני לא יודע, אפשר תמיד, אתה יודע, גיהנום, יש לו כל מיני דרגות, כל מיני מדורים.
סליחה שאני מכיר.
לא, זה רון דווקא, אני שתקתי עד עכשיו.
סליחה רון, כן, אני פשוט סך הכל מנסה לומר שהאיום הזה, שיהיה פה גיהנום, ואם נאמר אותו, אם לא יקרה ככה, נעשה ככה, המדבירים שנאמרו אחרי ההתנתקות מרצועת עזה.
לא, לא, זה לא אותו דבר, זה לא, אבי, זה לא אותו דבר. להגיד, אין הספקה, אין, שכל העולם יבוא, ייקח את הסכים על הגב, והוא יחלק.
צריך להיות מגובה, למזלנו בו, עוד פעם, גם טראמפ נכנס לבית הלבן.
עדיין, יש הסכם, לא עמדו בו, אין, תם הטקס, רצים פנימה.
הלוואי, הלוואי, אני לא רואה
אתה משמיע את קולו של סמוטריץ' הרגע, רון.
אני לא משמיע את קולו של סמוטריץ', אני משפיע, אני אין לי, תשמע,
משמיע את קולו של רון קופמן ואת קולי.
אני לא סופר את הקטע של זה, של פוליטיקה, זה לא מעניין אותי.
חברים.
אבל חייבים, חייבים פעם אחת להביא את כולם הביתה, ובכל מחיר.
רק אסיים בעמדת ההלכה הברורה.
חצי משפט, כי נגמר לנו הזמן.
אז ההלכה היהודית אומרת שחובה לשחרר את החטופים מהר, את כולם, לעשות הכל. לכן המפלגות החרדיות
שלא כפיד מהם.
זה לא מצמצו לדקה.
שלא כפיד מהם, אם אנחנו מדברים על הלכה, אבל נגמר לנו הזמן. האורחים והמפיקים שלנו היום היו שר פלסנר, יואב כהן ואסף נבו, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל עידו טבת, אחיד לוק ואיתי ניקסון, אחרינו מיכל דליות, תודה רבה רון, שבת שלום.
תודה רבה פרופסור, שבת שלום, שבת שקטה.
שבת שלום, אמן.